עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, בוקר טוב, הנה אתם כאן איתי, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכים ומפיקים את התוכנית מאיר פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, ירון זאבי ואיתי ניקסון. מי שאחראי לשידור כל השעתיים היום זה בני שאולסקי, ואני כאן איתכם, התכוננו. בשעה השנייה אני מארחת את רן כהן אהרונוב, חלק מכם בוודאי, ההורים הוותיקים יותר זוכרים אותו כאיש חינוך, כסופר, כן, ילדי בית העץ, גם כתב, גם עשו מזה סדרה מאוד מצליחה. היום הוא מנכ"ל ומייסד שותף של Early Starters International, על זה אני אדבר איתכם בשעה השנייה. Early Starters, מדובר על ילדים רכים, רק שתבינו. ואני כאן איתכן בשעתיים הקרובות. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ שלנו הוא 054-70-103-70. אני צריך רגע לשתף אתכם, מהיר, תקשיב, בני. אני הבוקר נאלצתי להזיז איזושהי הדרכה פרטית שהייתה לי לשבוע הבא. קרה לי שם משהו, אני צריכה להזיז. התקשרתי לאותה משפחה לבקש סליחה, אני רוצה להעביר אותם למועד אחר. אז היא אומרת לי, תקשיבי, אתמול בערב שמעתי אותך, אתמול בערב עשיתי הרצאת זום מדליקה על מסכים, וזה היה לי אחת הפעמים הבודדות שיכולתי לקבל משוב חי על משהו שעשיתי לראשונה, וזה היה מדליק. וכמו תמיד, ממשוב אפשר ללמוד. אז מאיזושהי חוויה כזאת על הבוקר, אני כנראה מסתובבת עם זה, כי זה ככה נשאר איתי וזה מעניין. אז גם אתם מוזמנות ומוזמנים להתייעץ ולתת משוב. שוב אני חוזרת על הטלפונים ב-0552-103-103, ובוואטסאפ הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. אני לא אעריך הבוקר, אנחנו באיזשהו סוג של שגרה, למרות שאני מלווה, למרות שהיא לא צריכה אותי, וזאת הרגשה נהדרת של כוח, אלמנה, מישהי שחצי שנה חשבה שבעלה חטוף בעזה, ולפני 10 ימים התברר שהוא נרצח כבר ביום הראשון, וגביעתו מוחזקת שם, ואז הם ישבו 7. זה היה חדש לי, כל הדתיים עכשיו יצחקו עליי, אבל אני חשבתי שאפשר לשבת 7 רק אחרי לוויה, והיא אמרה לי, לא, זה שני דברים נפרדים. ברגע שיודעים על מותו, 7 יושבים. כשהוא יבוא, אפשר יהיה לקיים הלוויה, כשזה משהו אחר, תראו. טוב, זה כל יום לומדים משהו חדש. כל יום לומדים משהו חדש. ויש שם כמובן יתום בן 8 ויתום בן 5. כן, סיפורים. אלו הסיפורים שלנו. אבל אולי יהיו לנו פה סיפורים קצת יותר שמחים, בואו נראה. אז תתקשרו אלינו, אני כאן, אני אתן מענה. בשעה השנייה אני אארח את רן כהן אהרונוב. אבל יאללה, בואו, נתחיל בעבודה. והנה, שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום, מיכל, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אוי, את מורידה לי את האנרגיות, מעולה. יש לך קול שקט, בוקר טוב, היי.
בוקר טוב, יש לי קול שקט, כי אני מדברת מארצות הברית, ואצלנו לילה, אבל...
וואו, 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 תודה על האמון, איזה כיף שאת מתקשרת. כמה לילה, באיזה חוף את? מזרחי או מערבי?
אנחנו עכשיו 2 בלילה.
2 בלילה, אז אתם בחוף המערבי, נכון?
נכון.
כן, וואו, אוקיי. יאללה, בואי, איך אני יכולה לעזור? 2 בלילה, מהממת. אז בואי, תשאלי אותי.
אז כן. ככה, אני מתקשרת היום להתייעץ לגבי הבן שלי, בן 4.5, נועם. נועם הוא השני מבין 4. ילד עטוף באהבה ותשומת לב, ילד חינני ומקסים. לאחרונה הוא מגלה התנהגויות תוקפניות בגן כלפי ילדים אחרים, וכלפי הגננת ואנשי הצוות. אנשי הצוות זה גם המנהל, כי זה גן שהוא באותו מבנה עם בית ספר ויש מנהל. הוא אף פעם לא היה ילד תוקפני או אגרסיבי, וזה משהו שהתפתח בעצם מאז תחילת השנה בהדרגה, ועכשיו מסלים. השנים האחרונות שלו,
אני מחדדת את זה, זה מופנה רק כלפי המבוגרים. זה מופנה רק כלפי...
לא, גם כלפי ילדים. גם כלפי ילדים בגן. למעשה זה קורה גם בבית, אבל אני מאוד מצליחה לרסן את זה, והיום זה כבר כמעט ולא קורה בבית.
איך, מה את עושה בבית?
מציבה גבולות מאוד ברורים, מרסנת אותו גם פיזית אם צריך. לפעמים מה שעוזר איתו זה לתת לו ממש טיים אאוט, לא בתור עונש, אלא בתור להפריד אותו לגמרי מהסיטואציה, לבודד אותו מהסיטואציה ולתת לו להירגע, והוא חוזר ילד אחר, הוא קורא ספר עם עצמו ו... חוזר חדש.
אוי, ממוש, נרגע ממש, כן, אוקיי.
ממש יודע להרגיע את עצמו כשמבודדים אותו, אבל זה רק בבית.
ואת עושה את זה בלי כעס, את אומרת לו, אתה חייב עכשיו לשבת ולהירגע, הנה כך ספר, נכון? את לא כועסת שאת עושה את זה.
נכון, זה, אוקיי. זה נעשה ב... איך את קוראת לזה? אסרטיב...
כן, תקיפות אדיבה.
נכון, תקיפות אדיבה. כן, נכון, כן, זה המושג כן. שניסיתי להיזכר.
כן, נכון, לאסרטיבי, זה איך ש... נכון, כן.
בדיוק, אני מיישמת. אז קצת רקע, השנים האחרונות היו ממש רצופות בשינויים גדולים. זאת אומרת, כל הזמן נדמה שיש משהו, לדעת אח, מילה מחיתולים, מלחמה, אם תלכי ממש אחורה בזמן, אז קורונה, אבל כל הזמן יש איזה משהו גדול, וחלק מהשינויים האלה הוא עבר כמעט באין מפריע, מעל לפני השטח לפחות. אבל המעבר לגן החדש היה המשמעותי ביותר.
עוד שנייה, לידת אח, אם הוא השני מבין 4, אז יש מתחתיו תאומים או שני ילדים וגם תינוק קטן בבית?
לא, שני ילדים, יש לי תינוק בן 8 חודשים, עוד בן 2.5, הוא בן 4.5 ויש לו אחות בכורה.
ואז נועם, אז יש אחות בכורה ושלושה בנים, נועם ועוד שניים. עכשיו, לידת אח, גמילה, מלחמה, את כל הדברים האלה עבר בארץ, כמה זמן אתם בארצות הברית?
אנחנו המון שנים בארצות הברית.
אוקיי.
יצא שהיינו בארץ כשפרצה המלחמה.
הייתם פה בסוכות. אוקיי.
נכון. אז למעשה הכל, לא הכל, אבל זה התחיל בספטמבר, שהתחילה השנה. היו לנו קשיים בהסתגלות, בהתחלה הוא לא רצה בכלל ללכת לגן והיה מאוד קשה עד שהכנסנו אותו לאוטו ועד שהוא נכנס ובכי, והייתי גם צריכה לקחת אותו בעצמי לתוך הגן על הידיים.
אנחנו מדברים על ספטמבר 2023, נכון? וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא יצא מהבית למסגרת של גן או לא?
לא.
לא,
אנחנו עברנו דירה לפני שנתיים, והוא המשיך ללכת לגן הקודם שלו במשך שנה, או פחות, אולי פחות, אבל זאת אומרת עד סוף השנה.
אוקיי.
ואז בתחילת השנה הזאת, ורגע חשוב לציין, הגן הקודם היה גן מאוד קטן, מאוד קטן, 4 ילדים בשכבת הגיל שלו. בגן הזה יש כרגע 19,
אוקיי, זה הרבה בהשוואה למה שהיה לו, אבל אלו עדיין תנאים נהדרים, אם אנחנו חושבים על ילדים בני 4.5 בישראל, שהולכים לגן עם 34 ילדים.
נכון.
אבל כן, זה הרבה יחסית. בקיצור, בעיקרון מספטמבר התחילו קצת קשיים, ובאוקטובר המלחמה, לפני כן נולד אח, ואחר כך עוד אח, ואז חזרה הביתה, וגן שהוא לא רצה ללכת אליו, ותוך כדי זה הוא פיתח את מה שאנחנו היום נקרא לזה רגע באופן כללי, התנהגויות תוקפניות, נכון? הילד בעיקר, נכון. הילד מרים ידיים, הילד כועס, הילד מרביץ.
נכון, כן.
מה הם עושים בגן? רגע, מה הם עושים בגן כשהוא מאבד את זה?
זהו, כאן הבעיה. הגננת מאוד מכילה, מאוד נעימה, מלאת חמלה ומלאת רצון לעזור, אבל בכל זאת יש קושי והשמת גבולות והתמודדות עם התנהגות מהסוג הזה. הם בעצם לוקחים אותו לשיחה, הם לוקחים אותו לדבר, לוקחים אותו לחדר נפרד ומנסים להרגיע אותו, ומגיעה יועצת ומנסה לדבר איתו, ומגיע המנהל ולוקח אותו, ובסופו של דבר הם קוראים לי. אני מגיעה, כן, אחרי בערך פעמיים שהגעתי, אמרתי להם, תשמעו, אני מבינה שהיו דברים קיצוניים, וזה היה קשה לרסן אותו, אבל נועם שמח ללכת הביתה, מאוד. הוא רואה אותי והוא מבסוט, לא משנה מה היה, הוא שמח מאוד שאני לוקחת אותו הביתה. זה לא הפתרון, לא כי לא בא לי לבוא, אלא כי הוא פשוט באיזשהו, הוא כבר מכוון לשם.
את צודקת.
הוא כבר
צודקת.
רוצה שאני אגיע.
את צודקת.
הם באמת ניסו לא לקרוא לי, אבל בסופו של דבר באתי, כי הם פשוט העמידו אותי במצב שהם אומרים לי, אנחנו לא מצליחים לרסן אותו, הוא תולש דברים מהקיר.
וואי.
הוא בועט במנהל, אנחנו לא מצליחים להגיע אליו, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה להסביר מה קרה. זה מה שקורה איתו, ולפני כמה ימים זה הסתיים בזה שהוא דחף ילד, והילד היה צריך לקבל תפרים.
אוי, לא נעים. אוף.
זה היה מאוד לא נעים. הגענו גם לבית שלו, לביקשנו סליחה מהילד, עם האמא שלו. אבל בעצם מלפני כמה ימים ניתה דרמה גדולה, ומאז הוא נשאר בבית. הוא נשאר בבית לא כי הענישו אותו, אלא כי אחרי עוד שיחות ועוד שיחות פשוט הבנו שכרגע אין תוכנית, ואנחנו לא יכולים להמשיך.
כן.
זה רק מחמיר כל פעם שאני מגיעה.
תראה, בואו ננסה... מכיוון שאת כבר קצת מבינה יותר מאשר הצוות החינוכי בגן, את כבר מבינה יותר טוב מה קורה כאן. אז רגע, איזושהי תמונת מצב לך, לנו ולמי שמקשיב לנו. הרבה פעמים אנחנו מנסות להבין למה הילדים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ואז בעצם אנחנו עוסקים בהשערות, בגלל שנראה לנו שהולכים לעברו של הילד ומנסים להבין מה היה שם. הקטע הוא שאין לנו כבר מה לעשות עם מה שהיה. הסיבה כבר התרחשה. אבל בכל זאת, זה מספק לנו, בעיקר לדעתי, תובנה שיכולה לספק לנו המון אמפתיה. ואז הדרך להתמודדות, אפילו אם היא תהיה נוקשה ואסרטיבית, היא תהיה עם הרבה חמלה. יש לנו פה ילדון, שמגיל שלוש עובר, מגיל שתיים וחצי, עובר מעברים אחד אחרי השני, עברו דירה, נולד לו אח, נכנס לגן, עברו דירה, נולד לו עוד אח, הגיע לישראל, פרצה פה מלחמה, החזיר אותו הביתה, עבר לגן אחר. בקיצור, מה שאנחנו רואים פה זה תמונת מציאות חיים שקורית, כל מי שבקבע יודע שהילדים, שכל המשפחה כל שנתיים עוברת בסיס. זאת אומרת, כל פעם הילדים מחדש צריכים להסתגל. לא פשוט, אבל אפשרי. עובדה, זה קורה, אנשים חיים ככה. אבל מה שזה מייצר, עד כמה שאנחנו יודעים את הפסיכולוגיה של הילדים ותובנות של דברים כאלה, כל הדברים האלה יוצרים טלטלה מאוד רציני בנפשו של הילד. של ילד. יש ילדים שמסתגלים יותר מהר, יש ילדים שמסתגלים יותר לאט, יש ילדים דתנים יותר, יש ילדים עם טמפרמנט רך יותר, נעים יותר, יש טמפרמנט קשה יותר, נוקשה יותר, עם זה נולדים דרך אגב. וכל הדברים האלה יחד גורמים להתנהגויות שונות במצבים זהים. אבל התנהגויות שונות של ילדים, למרות שהמצבים הם אותם מצבים. ואז לדעתי, יש לנו פה באמת ילדון, שחווה המון טלטלות והמון מעברים. עכשיו, כדי להבין את המשמעות של מעבר, רק רגע תציירו שנייה מול העיניים, את לא אמרת לי את שמך, אבל את מוכנה להגיד לי?
כן, קוראים לי רעות.
יאללה, הרעות. בכל אופן, מה המשמעות של יציאה מאיזון? זה כאילו, זה לא כאילו, הכל היה עבד לי, הבנתי. גם אם זה לא היה טוב, זה לא אומר שהיה טוב, מה שהיה, היה מוכר. מהחדר שלי ימינה על השירותים. כשאימא אוספת אותי מהגן, התינוק שלה, התינוק על הידיים. אני לא אוהב את זה ואני מקנה, אבל זה הרגיל, זה הקבוע. זאת אומרת, יש דברים שעובדים ומתנהלים ונראים אותו דבר, אותו דבר, אוקיי? עכשיו, יציאה מאיזון זה אומר טלטלה. כל מה שהכרתי עד אתמול בערב לא מתאים לי היום בבוקר. עברנו דירה, אני יוצא מהחדר, השירותים בכיוון אחר. אמא עכשיו גם דוחפת עגלה וגם מחזיקה תינוק, או בכלל היא לא באה לקחת אותי. הגננת שמקודם כל הזמן שמה לב אליי וראתה אותי, עכשיו לא כל כך שמה לב אליי ורואה אותי. זאת אומרת, זו יציאה מאיזון, וזו טלטלה רגשית, רצינית מאוד, והקטן שקבר את זה הרבה. אז יכול להיות, וזאת ההשערה שלנו, שקשה לו. עכשיו, לא שאלתי אותך איזה טיפוס הוא, כי אמרת שהוא חינני ומקסים. אני חושבת שאחד מהדברים שהוא קלט, זה ש... אמרת גננת מכילה וקושי בהשמת גבולות. ואני רוצה שתביני את המשמעות של הדבר הזה. גננת מכילה בא לידי ביטוי, וגם זה פה. הגננת מדברת איתו, הסייעת מדברת איתו, זה לא מספיק, לוקחים אותו לחדר, באופן אישי מדברים איתו, זה לא עוזר. מביאים את המנהל, המנהל מדבר איתו. שימי לב איך הילד הזה מצליח המתוק הזה, בתמימותו וחוכמתו, ולא במזיד ולא במודע, לגייס את כולם, כל הגן מתעסק בו, כל הגן מתעסק בו, לא רק זה, את הבנת זה כבר, בסוף גם יקראו לאמא. מה יותר טוב מאשר לקרוא לאמא? ויותר מזה, יותר מזה, הם גם מנסים שהוא יסביר להם מה היה. נו באמת, אנשי חינוך לא יודעים שילד לא מבין את המניעים של ההתנהגויות שלו. רוב המבוגרים בשנות ה-30, 40 וה-50 לא מודעים למה מניע אותם ולמה הם מתנהגים באופן מסוים, ולמה אני נעלבת מזה ולא נעלבת מזה, ולמה אני פורצת פה בהתפוצצות ולמה אני לא מתפוצצת במקומות אחרים. אנחנו לא יודעים מה מניע אותנו. אז ילד בן 4.5 ידע? אין מצב. הניסיון לדובב ילד להגיד לו למה? למה? המילה למה תזרקו אותם הלקסיקון שאתם מדברים עם ילדים. הם לא יודעים למה. עכשיו, לדעתי, באמת, כל הניהול של המצב הזה בגן, הוא ניהול לא נכון, הוא ניהול לא טוב. והקטנצ'יק, מסכן, עשה מה שילדים עושים, הלך ועצים, הלך ועצים. זה ברור שלא התכוון לפגוע בילד ולגרום לו חתך שמצריך תפרים, אבל הוא הלך ועצים כי לא היה שם מישהו שירסן אותו. מה שאת יודעת לעשות, שם לא היה מישהו שידע לעשות את זה. וכשילדים חשים סדק, הם באופן תמים הולכים ומרחיבים אותו לכדי שבר, בקע, פער מאוד גדול. הם פשוט מתעסקים סביבו מאוד מאוד. עכשיו אני רוצה לדבר איתך רגע על הקושי בהשמת גבולות. יצאנו לדבר כמה פעמים, רעות, אני אדגיש שוב גם לכם כולכם שמאזינים לי. גבול זה לא הילד יעשה מה שאמרתי לו. לא, זה לא גבול. זה שיתוף פעולה. יכול להיות שיש לי גבול פנימי כמו צריך להוריד את הכלים למטבח. הגבול שלי אומר לא מרביצים לילדים אחרים. הגבול החברתי אומר לא בועטים במנהל, לא בועטים באף אחד. זאת אומרת, אז זה שלנו. אבל כדי שהילד לא יבעט, או לא ירים צעצוע כבד ויזרוק על חבר אחר, אני בעצם זקוקה לשיתוף הפעולה שלו. ואני חוששת שנועם מתחיל בקטנה, ואז הוא הולך ומאבד אותה, והוא נהיה פשוט בקריז, הוא יש לו שחור מול העיניים, הוא לא רואה כלום. הם עוד מדברים, והם לוקחים, והם לוקחים אותו הצידה, והם מנסים לדובב איתו, והם יושבים שם, והם לוקחים אותו לחדר אחר, והם לא מצליחות, והם קוראות למנהל, והילד נכנס לקריזה. במקום שמישהו יחבק אותו ועם אגבת רטובה, ינגב לו את הפנים ויגיד לו, אני פה, אני שומרת עליך, אני מנקה לך את הפנים, נותנים לו כוס מים, מים עושה רפרש. יש סינדרום שנקרא סינדרום הצוללן. מים עושה כזה, כמו, ממש כמו ראש בתוך מים. עושה רפרש לילדים. הם פשוט יושבים שם על הילד, תסביר לי, תסביר לי, תגיד לי, תגיד לי, תרגע, תרגע, הוא לא יודע. הוא גם לא יודע להסביר, הוא גם לא מסוגל להירגע. מישהו צריך באיזשהו אופן לעזור לו. עכשיו אנחנו מגיעות, אז אנחנו מבינות מה קורה, ואנחנו מבינות איפה הקושי, ואני, וזה היה נהדר שלקחת אותו להתנצל לילד שהוא פגע בו, וואו, וואו. זה מה שיש לעשות במקרה כזה. כי הרי ברור לכולנו שנועם לא רצה לפצוע אף אחד. נועם היה בקריז. הוא היה בטירוף, אני לא יודעת מה היה שם רגע קודם. עכשיו, בואי נחשוב איך אנחנו יכולות לתקן את המצב, או מה אנחנו יכולים ויכולות לעשות. קודם כל, נועם צריך לקבל מסר ברור ממך ומאבא שלו, שלגן הולכים. כמובן, זה, הכל צריך להיות בשיתוף פעולה עם הגננות ועם המנהל. את יודעת מה, ראות, אני סקרנית, את שומעת משהו גם מההורים האחרים של ה-18 ילדים האחרים בגן? כבר שמו את הבן שלך, עשו לו איזה סטיגמה?
לא, למעשה האמא שיצרתי את הקשר להגיע ולהתנצל אפילו לא ידעה שמדובר בילד שלי.
הם
אפילו לא אמרו לה.
מדהים, וואו, מדהים, מדהים, וואו. תראי מה זה, תראי איך המדיניות שם זה לשמור על כבודם של הילדים ולא להלשין. הילד נפצע, הילד נפצע, נכון, זה לא בסדר, זה בטיפול. נכון, כי האמת, מה זה חשוב לאמא מי עשה את זה? היא רוצה לדעת שזה בטיפול וזה לא יקרה שוב. עכשיו, וואו, אני ממש, זה מרגש אותי, את לא מאמינה, בחיי.
אני מתרגשת איתך, אני לגמרי מסכימה איתך.
וואו. אני חושבת שבסיכום יחד עם הצוות החינוכי בגן, צריך לייצר תוכנית עבודה. ואת חלק מאוד משמעותי בתוכנית הזאת. כי כרגע זה לא יקרה בלעדייך. בלי הנוכחות שלך לדעתי. מה שאנחנו רוצים זה בעצם לגרום לנועם לאט לאט לשכוח או לאבד באלף את ההתנהגויות שיש לו כרגע. תראי, רע לו. רע לו, אנחנו יכולות לנסות להבין למה. אני לא יודעת למה. אם את בוטחת בצוות של הגן, אז כנראה הגן בסדר והוא מתנהל כמו שצריך. אבל הילד לא טוב לו. כל מיני דברים שהוא עבר, אולי יש לו רגישות מאוד גדולה לאנשים אחרים, אולי המלחמה עשתה לו איזה משהו מאוד משמעותי, לא רק זה, הוא רק בספטמבר התחיל ללכת, באוקטובר כבר הגעתם לישראל בגלל החגים, ואז המלחמה תפסה אותו, והלחץ המאוד גדול, והסיפורים, ואז לחזור חזרה, בקיצור הילד עבר משהו. הוא גם לא רצה ללכת לגן. בהתחלה, זאת אומרת מראש, אני חושבת שזה צריך להיות בגדול, בגדול ראות, צריך להיות פה משהו, אולי גם יהיה שווה לעשות את זה באופן מאוד מאוד מסודר, בזום ותחת מעקב שלי, של היועצות שלי, יחד עם בשיתוף מולה עם הגננת. פה צריך להיות פרויקט. כי הילד הזה צריך ללכת לגן, והילד הזה גם צריך ללמוד לאט לאט, עם הרבה אהבה ולהרבה נחישות, כמו שאמרת מקודם, תקיפות אדיבה, שהוא ילך. והוא לא יתנהג כך. מה תהיינה התגובות? ואני רוצה רגע לחדד שוב את הנושא הזה של מה שאת אומרת, קושי בהשמת גבולות, ותעביר את זה גם לצוות. גבול זה היכולת שלי, של הגננת, של אמא, להגביל את הילד. כשאמא אומרת לילד, נועמי, אתה עכשיו לך לחדר, שב, נועמי, אני יודעת שאתה כועס, שב פה עכשיו, אל תקום. הנה ספרים שאני שמה לידך, תקרא, וכשתרגע מתוק היא תצא. עכשיו, ברגע שאת אמרת את זה והלכת, הילד יכול לקום, הרי בעיקרון מה, קשרתי אותו לכיסא? לא, הוא יכול לקום, אבל הוא לא קם. הוא לא קם זה מאוד מעודד, הוא משתף איתך פעולה, הוא מקבל את סמכותך. הוא מבין גם שזה לטובתו באופן לא מודע. עכשיו, בגבול זה שאני יכולה לאכוף את הרצון שלי על הילד. אני לא נותנת, אני לא קונה. אני מרימה אותך לידיים והולכת איתך לחדר השני. את מבינה? זה גבול. לך זה לא גבול. לך זו דרישה. בוא זו דרישה. תפסיק, זה בקשה או דרישה. זה לא גבול. בגלל זה הן לא מצליחות, כי הן כל הזמן מצפות שהוא ישתף איתם פעולה, הוא לא שומע אותם כבר מלפני 10 דקות, הוא לא שומע מה הן אומרות לו. כל הנשמה שלו, יחד עם הגוף שלו, בסערת רגשות פנימית, הוא לא מסוגל לבסט את זה כרגע, הוא באטרף, תצטרכי למצוא את המילה של זה באנגלית, להגיד קריזה, אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון, אבל אוקיי, לכן אנחנו יודעים, יש לנו איזושהי, יש לנו, אנחנו נעזרות במילים ערביות, כדי להסביר את מה שאנחנו רוצות, הוא באטרף. מה הם חושבות? שהוא שומע מה שאומר להם? שמישהו ינסה לדבר איתי כשאני כועסת? אני לא שומעת כלום, אני גם בקושי רואה משהו. אז ילד בן 4.5? לכן, הם צריכים להבין, להפסיק לבוא אליו בדרישות, להפסיק לשוחח איתו, להפסיק לדרוש ממנו מה קרה, מה היה, מה אתה רוצה, מי הרגיז אותך, הוא לא זוכר, הוא לא יודע. היה שם איזה משהו קטן, מישהו אמר לו לא, חבר אמר לו זוז, הוא פנה אל הגננת, והיא לא שמה לב אליו, כי הייתה עסוקה עם מישהו אחר, צ'ק, היא סנפת את. והוא בבת אחת נכנס למקום הרגשי הזה, שהוא כבר נמצא בו כמה חודשים. ומאותו רגע הם עושים את כל הטעויות. כי הדבר שצריך בעיקרון לעשות, אני לא בטוחה אם זה, לכן צריך לבדוק מה עובד שם, זה שמישהו מרים אותו, הפוך, אולי אפילו המנהל. הפוך! שהגב של הילד על החזה של המנהל, ואז הילד לא יכול לבעוט בו, לא יכול לירוק עליו, לא יכול לצוות אותו, את מבינה? הפוך! והמנהל אומר לו, באוזן, אני לוקח אותך לחדר השני, ואני אסגור את הדלת, ואתה ואני נחכה שם עד שתרגע. ובינתיים מישהו הולכת אחרי המנהלת, ומביאה גם מגבת רטובה עם הרבה מים וכוס מים, שמה, ואז המנהלת יושב שם, לא מדבר איתו, לא מנסה לדובב איתו, מציב גבול, אתה ואני כאן, ואם הוא נשען על הדלת, גם הילד מבין שהוא לא יכול לצאת, ואני אנסה לעזור לך. הנה ספרים, הנה מים. עכשיו, נכון להיום, הילד יודע כבר, יודע לא להפסיק להשתולל עד הרגע שהם נשברים וקוראים לך. אז אם הם חושבים שיש להם את היכולת ואת הכוחות לא להישבר ולא לקרוא לך, זה מעולה. אבל אם הם יגידו לא, אנחנו לא מוכנים לזה, אז זאת תהיה גם יותר העבודה שלך. אבל אז שיקראו לך בשנייה הראשונה שזה קורה, לא שימרחו את זה 20 דקות, שלא יגיע מצב שהילד צריך לעשות את כל ההצגה ההיסטרית שלו ולאבד את זה כדי לקרוא לך. ואז הוא צריך לדעת, ברגע שאתה משתולל, אנחנו קוראים לאמא. ואז את לוקחת את התינוק, או אם יש לך בייביסיטר עוד יותר טוב, ואת מגיעה לגן. עכשיו, את לא לוקחת אותו הביתה. זה פרויקט. ראות יקרה, זה פרויקט. אבל בעצם, אנחנו קודם כל צריכות לתכנן, והמטרה שלנו צריכה להיות, איזה מסר אני מעבירה לילד, מה אני בעצם רוצה ללמד אותו? אני רוצה ללמד אותו שגם ההשתוללות הכי גדולה שלו לא גורמת לו שאני אבוא ויקח אותו הביתה. אני באה כי הם צריכים את עזרתי. אני יושבת, אני מחכה עד שתרגע. אם צריך, אני מחכה, אני לא משחקת איתך. אני יושבת, אני פה. ואז אחרי יום, והוא יגרום לזה לקרות. לקחת בחשבון שהוא יגרום לזה לקרות, בגלל זה אני אומרת, זה פרויקט אמיתי, אבל אני תמיד רוצה שנזכור, וזה גם להגיד לאמריקאים, למרות שאני לא יודעת כמה הם יבינו, או יקבלו את זה, כי בכל אופן יש איזשהו קו חינוכי, תרבותי שונה, צריך המון חמלה אל הילד הזה, כי הוא עובר גיהנום, אף ילד, תראי איך קראת לו, הילד החינני והמקסים, אני ממש רואה את זה מול עיניי, אף ילד מתוק וחכם לא רוצה שיחשבו שהוא ילד רע, אבל הוא לא יכול לאסוף את עצמו. ואנחנו צריכות לעזור לו באסרטיביות, בתקיפות, עם המון חמלה, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. ואז בוא נגיד, אם את מגיעה, את מגיעה, הוא נרגע, את אומרת לו, אני פה, תמשיך לשחק. ואז אחרי יומיים כאלה את הולכת רגע לשירותים, ואז אחרי עוד יום את אומרת לו, אני יוצאת, יש לי שיחת טלפון חשובה, אני עושה אותה מהחצר. ואז לאט לאט מייצרים מצב, שגם אם את באה, את לא פיזית קיימת, את לא פיזית ישנה. ואז יכול להיות שאת אומרת לו, תקשיב, מחר אני לא אוכל לבוא, מאמי, אני לא אוכל לבוא, יש לאמא בדיקה, או אמא צריכה לנסוע, אני לא יודעת, צריך לתכנן את זה. זה פרויקט. זה פרויקט, זה כמו שראות, אם את מקשיבה, אז את מכירה את זה, כמו שאני הרבה פעמים מלמדת הורים, לקחת מזרון ולישון בחלק, בחדר של הילדים. כי אני קודם כל רוצה לייצר מצב שהילד יפסיק להתעורר בלילה. כי אם הוא מתעורר והוא רואה אותי, הוא מתעורר והוא רואה אותי, הוא לא צריך להתעורר יותר, הוא יודע שאני שם. משהו דומה צריך לייצר גם כאן. אני הייתי רוצה שזה יקרה בלי נוכחותך. ואז צריך למצוא את הדמות החינוכית שבגן, שהיא הכי סמכותית בעיני הילד. או שזה המנהל, או שזה המבשלת, או שזה אחת הגננות, ברצינות. מישהו שהילד הכי אוהב והכי מוכן להישמע לה או לא. ושהוא יעשה את זה בלי לקרוא לך. זה היה הכי טוב. אבל מודיעים את זה לנועם מראש. לפעמים אתה נורא רוצה, אתה כועס, אתה עצוב, לא אומרים לו, אתה עושה הצגות כדי שאמא תבוא, לא אומרים דבר כזה. לא משקפים לילד את, את הסיבות הפסיכולוגיות, הלא מודעות של ההתנהגות שלו. לא עושים כאלה דברים. אומרים לו, לפעמים אתה כועס, ואתה צועק, ואתה בועט, ואתה עושה דברים לא טובים. הנה, עצם זה שהוא רץ והוא תולש דברים מהקיר, זה רק מראה שהן לא מסוגלות לרסן אותו בשנייה שזה קורה, בשנייה שזה קורה. זה, איך שהילד מתחיל בהשתוללות? שם, אופה, צריך לאסוף אותו. אופה, שם צריך לרסן אותו. צריך תכנן איך עושים את זה, ראות. זה לשבת ולעשות פרויקט. מה את אומרת?
קודם כל אני מוכנה לעשות כל דבר, אין דבר שאני לא מוכנה לעשות, להגיע לשבת בבית ספר, אני מוכנה להגיע ולהיות שם מהבוקר עד הסוף, אין לי שום בעיה לעשות את זה. הם מהכיוון שלהם טוענים שאין להם את ה... אין להם מספיק אנשי צוות, אין להם מספיק משאבים כדי שתמיד מישהו יהיה זמין כל הזמן בכל רגע נתון לקחת אותו הצידה או לרסן אותו, ופעם זה המנהל, ופעם זה מי שזמין. לכן, כרגע, נכון להיום, הם רוצים, כן, הוא בבית, וכדי שהוא יחזור, הם מנסים למצוא מישהו מתוך בית הספר, ואני במקביל מנסה...
שיהיה כמו חונך, שיהיה עם הילד.
שיהיה הצל שלו, וינסה לזהות את המצבים לפני שהם מתפתחים, וידע להתמודד באופן מקצועי, כשהמצבים האלה קורים. כן. אבל על אופציה של לבוא ולהגיע לשם בעצמי, לא חשבתי ואני מוכנה לעשות את זה.
את תבדקי איתם, אבל צריך לשבת ולחשוב. עכשיו זה מאוד יפה מצדם גם שהם מוכנים להצמיד לו מה שפה נקרא הסייעת, להצמיד לו מישהו שילך ויהיה ממש הצל שלו. ויוכל לזהות את זה. לדעתי, הם ימצאו שזה קורה ברגע שהוא מתוסכל, במשהו קטן. איכשהו מתוסכל, משהו לא טוב לו, בנפשו הקטנה, אסור לשכוח שהילד הזה, הוא הפרוח בן 4.5, רבק. הוא לא בן 8.5, והוא בטח לא בן 12. אוקיי? איכשהו נפשו מזהה, משהו מתסכל, משהו לא נעים, בפת אחת הוא עולה על טורים. ואז הם עושים, לדעתי, את כל הטעויות. של דיבור, של הפצרה, של שיחה, של להיכנס לחדר, של כל הדברים האלה שרק הולכים ומעצימים, כי אז הוא כבר על הוא כבר על השביל של לקרוא לאמא להגיע. מבינה? לכן שבו תתכננו, זה יפה שהם זה יפה שהם שוקלים. קודם כל, תגידי להם את מה שאני אמרתי, מה את רוצה, תקשיבי לשיחה שוב, את ההבחנה בין גבול לבין משהו כזה, את זה שיפסיקו לשאול אותו, שהוא לא רוצה לדבר ולהסביר, הוא לא יודע מה לדבר ולהסביר, לא רק זה, הוא כבר לא רואה, יש לו שחור בעיניים, הוא לא מסוגל להיות קשוב לאף אחד. כן, אז זה מה שיש, ראות, זה מה שעולה בדעתי כרגע. שווה באמת לעשות אולי מעקב, אבל תראי, אם הם מוכנים והם נשמעים, ויש לך עכשיו כמה רעיונות ממני, תראי איך זה עובד. תראי איך זה עובד. ואז מקסימום תצרי קשר שוב איתנו, איתי, דרך האתר שלי, תדברי עם שירות הלקוחות שלי, ואני אכין אותה, נדע לראות ראות. אנחנו יודעים לעזור גם לארצות הברית.
מצוין. שאלה ממש קטנה, האם לדעתך
יש
טיפול רגשי במקביל זה רעיון טוב?
אפשר, כן, כן. כשהילד מבחינתו זה חוג, זה יכול להיות מטפל רגשי עם בעלי חיים, אם הילד אוהב מוזיקה, זה טיפול רגשי בטיפוף ובמוזיקה, אם הילד אוהב לשחק והצגות, אז זה יהיה, כן, זה יהיה, זה תוך כדי משחקים. אני אומרת כן, כי גם המטפל הרגשי יוכל לזהות כל מיני דברים, אבל מבחינת הילד, הוא הולך לחוג אומנות, או לחוג ציור, או לחוג בעלי חיים. כן, בטח, למה לא? קשה לו, נורא קשה לו, הוא עבר משהו וקשה לו, הוא לא יודע למה, אנחנו לא יודעים למה, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו יכולות לנחש, ולכן, כן, בטח, למה לא? בואי נעזור לו. נעשה לו גם כיף, הוא ייהנה מזה, בטח.
המון תודה.
בבקשה,
המון תודה.
בבקשה, בבקשה, רעות. שבת שלום, יקירה. לילה טוב.
שבת שלום.
לילה טוב, שינה ערבה. תראו, יש מצבים שבאמת באמת מצריכים פרוטוקול, תוכנית עבודה. ותוכנית העבודה היא לא אחת שמתאימה לכולם. זה הילד מסוים, זה התרבות שהוא נמצא בו, זה הגיל, זה הטמפרמנט, זה מערכת החינוך. צריך להשקיע בזה המון מחשבה ולבדוק ככה כן, ככה לא, ככה כן, ככה לא, מה עובד, מה לא עובד. כן, לא פשוט, לא פשוט. ואני כבר מקבלת את שיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
שלום, וברכה, אהלן.
אהלן, מה שלומך? תודה רבה, קודם כל שאלתם אותי.
מה, שלום, מה?
אני אומרת, תודה שאלתם אותי.
בכיף, כן.
ככה, אני התקשרתי לגבי הבת שלי, בחורה בת שבע מבין שלושה, שילדה מאוד 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 חכמה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מבינה את העולם, מבינה בין השורות. מבלי הרבה להסביר ולדבר, וקצת יש לה נטייה לשקר, וקצת להרבב את העולם כדי שהוא מאוד מאוד יתאים לה, ונטייה קצת לסובב את הדברים כדי שהכל יתאים בסופו של דבר למה שהיא רוצה.
אוקיי.
זה חלק את יודעת, זה מהצורך הזה לסדר את כל הדברים.
תני לי רגע דוגמה לשני שקרים האחרונים שלה.
כן, למשל היה מקרה אחד שממש עבר את קשה גמל, קרה לאחרונה, לפני שבועיים בערך. מה
קרה לפני שבועיים?
כן, ככה זה היה, אני במקרה החזרתי כביסה לארונות, ובמקרה זה שהיא ערמה, שמתי אותה בדיוק בארון, ובדיוק באנו לצאת, זה היה ביום שבת, ואמרתי לה, תבחרי בגדים מהארון ותתלבשי מה שאת רוצה. והיא באמת בחרה, וכנראה שהרמה הזאת היא נפלה לה. עכשיו, לא קרה שום דבר, נופל מקפלים, הכל בסדר. והיא התלבשה, ואז כשבאתי לחדר ואמרתי לה, נו, ליה התלבש? אז היא אומרת לי, כן, אז אמרתי לה, ומה זה הרמה הזאת? כאילו, לא קישרתי שאני בכלל שמתי את זה דקה לפני.
כן.
זאת אומרת לי, אני לא יודעת, זה היה פה.
אוקיי.
אמרתי לה, אבל אין בדרך כלל הרמות של בגדים על המיטה. אז היא אומרת לי, לא יודעת, זה היה פה. כאילו, מיטה ממת.
כן.
עכשיו אחרי כמה רגעים אני הבנתי שזה נפל, אה?
כן.
ואמרתי לה, אוקיי, זה נפל לך אולי? כאילו מיד שמתי את זה ככה בפנים.
כן, תראי. איך קוראים לך?
אני לא, אני דורין. היא ממש מחזיקה בזה שזה לא היא. אחר כך קרה עוד איזשהו מקרה חמור יותר. אבל זה דברים קטנים, אבל זה פוגש אותי בהרבה מאוד מקומות אצלה. היא מאוד 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 חכמה, והיא מאוד אינטליגנטית, וגם הרבה לפעמים גם מניפולטיבית קצת.
אז בואי תראי, קודם כל, אפרופו שקרים, קודם כל, ברגע שילדים מתחילים לשקר, אל תגידו להם שאמרתי, אבל ברגע שילדים מתחילים לשקר, קודם כל תהיו מבסוטים, כי היכולת לשקר היא יכולת קוגניטיבית מהממת, שלא קיימת כשהם קטנים. זה היכולת להמציא מציאות אחרת, ויותר מזה, גם לגרום למישהו אחר להאמין בזה, וואו.
בדיוק.
תחשבי על זה,
בדיוק,
קודם כל.
היא מחזיקה בשקר מאוד מאוד חזק, עד שהיא מאמינה לעצמה גם.
אז בואי תראי, בואי תראי. ילדים משקרים מהמון סיבות. ילדים משקרים כדי להאדיר את עצמם. מה, אבא שלי טייס, מה, את לא יודעת? ילדים משקרים כדי לא לאכזב את אמא. היא קיבלה ציון גרוע והיא לא מראה כי היא יודעת שאמא נורא תתאכזב כי אמא רוצה שתצליח. ילדים משקרים כדי לא להכעיס את אמא. או את אבא, לא חשוב. עוד פעם זה קורה, לא דיברתי איתך לשבת וללמוד. כל דבר נופל לך מהידיים. אז ילדים משקרים כדי לא להכעיס, כדי לא להדעיס. כדי לא לאכזב, כדי לא להרבב.
אני נורא ציפיתי שהיא תגיד לי, אמא, זה נפל לי.
כן, הכי פשוט, אבל
בדיוק.
משהו דורין במערך הנפשי של הילדה מלפני שנתיים, שלוש, ארבע, אני לא יודעת מתי, הוא במקום של לרצות להיות בסדר, ואני לא מנסה לה ולהבין גם למה. היא לא רוצה שיחשבו שהיא אשמה במשהו, עכשיו, את אומרת לעצמך, הכי טיפשי בעולם, כולה מה קרה? נפלה כביסה, שתגיד, אוי, אמא נפל לי במקרה. אבל משהו במערך הרגשי הלא מודע שלה, לא רוצה להתמודד, אולי עם זה שתכעסי, אולי עם זה שתתעצבני, אולי עם זה שתהיה לך עוד פעם עבודה, וגם ככה את עובדת קשה, אני לא יודעת, כי אני לא מכירה את הילדה. יכולנו אולי יותר ויותר להיכנס לעומק.
כן, אני יכולה להבין מה את אומרת. הרבה פעמים שנופל משהו, אני אומרת, אוי, עוד הפעם זה נפל, אוי, עוד פעם, זה יוצא לנו באוטומט.
זהו, נכון, נכון. אז הילדה, כדי להגן על עצמה ולשמור על כבודה, ולשמור על עצמה, מתחילה לשקר. יש ילדים שלא מסקרים מה קורה להם בבית ספר, למשל, וזה בכלל לא נורא. אבל הם יודעים, מתוך ניסיון, או מתוך מחשבה, המחשבה באה מתוך ניסיון, שאם אמא שלא תדע, היא תתעסק עם המורה, ואז היא תדבר עם האמא של הילד, ואז הם יהיו במצב חברתי הרבה יותר גרוע. אז הם מעדיפים לא לגלות. את מבינה איתה מה עובר לילדים בראש עכשיו?
כן.
זה מזכיר לי סיפור. אמיתי, אמא, בהיריון, עם ילד בן 3.5, חוזרת הביתה מקניות, על אמת, על אמת, ופורקת את כל הדברים מהסלים, שמה על השולחן במטבח, ולאט לאט מכניסה למזווה, מכניסה למקרר, מסדרת, והדבר האחרון, והקטנצ'יק מסתובב בבית, 3.5 הוא היה משהו כזה, ואז היא מסתובבת לקחת את הדבר האחרון שהיא ידעה שנשאר על השיש, וזה מין חבילה כזאת עם סוכריות. היא מסתובבת והחבילה איננה. עכשיו, שתביני, רק היא והילד בבית, כן? היא מסתובבת, החבילה איננה. אז היא אומרת לילד, היא אומרת, ממי, אתה לקחת את הסוכריות מפה? והילד באופן טבעי אומר לה, לא. אז היא אומרת לו, אז מי לקח, כאילו מה, רוח הקודש, כן? הרי רק את והילד שם. אז היא אומרת לו, אז מי לקח, תראי איך אנחנו מפילים את הילדים בפח. בלי להתכוון. היא אומרת לו, אז מי לקח? אומר לה, אני לא יודע, אבל אולי הייתה פה מחשפה ולקחה.
יו.
עכשיו, זה מתאים לילד בן 3. הגדולה כבר כל כך מסובכת עם זה מסכנה, שהיא כבר לא יודעת איך לצאת מזה. אז קודם כל להבין את זה. עכשיו, התפקיד שלנו הוא להתחיל לייצר מצבים שמהם היא תלמד שהשקר לא טוב לה.
לא כדאי.
לא כדאי לה, לא טוב לה, לא כדאי לה. למשל, עכשיו תקשיבי, זה לא פשוט, והרבה אנשים פה לא יאהבו את זה, אבל זה לא פשוט, כי למה? מה קורה? מה אנחנו אומרות לילדים שמשקרים? בסוף לא יהיה לך בך אמון. למה את משקרת כל הזמן? אני בסוף לא אאמין לשום דבר. אני לא אוכל לסמוך על מה שאת אומרת.
אני הרבה פעמים אומרת לה, אם את לא תאמרי לי את האמת, אני לא אוכל לעזור לך. שבאמת תצטרכי אותי.
כן, אבל זה נורא מופשט.
אבל זה לא
עוזר.
היא לא מוכרה להבין את זה.
זה לא, נכון.
אז אני אומרת לה, פעם תגידי לי זאב, אבל
נכון,
אני
נכון, מה זה אני לא אוכל לעזור לך? באיזה מצב? למה הכוונה?
בדיוק, כן, כאילו,
לשים לה פלסטר?
מקרה קטן או מקרה גדול?
או בדיוק, לשים לה פלסטר או לפתור לה את הבעיה בבית ספר? זאת אומרת, זה משפט מאוד ארטילאי ואין, ילדים לא מבינים אותו. ילדים מבינים חוויה. ילדים מבינים משהו שקורה. שחשים בעולמם. למשל, אם היא חוזרת מבית ספר, והיא מספרת משהו, וכנראה זה שקר, אז את אומרת לה, את יודעת מה לילוש? נגיד קוראים לה ליה. את אומרת לה לילוש? קוראים לה ליה?
כן, אמרתי מקודם, אולי בגלל
זה. אולי בגלל זה יש לי את זה בראש. אז את אומרת לה, ברגע של נעים, ברגע של שקט, כשהיא הולכת לישון, או את מכינה על הבגדים, או היא עומדת לידך במטבח, משהו. את אומרת לה, את יודעת, לילוש, לפעמים את אומרת לי דברים שנשמעים לי כמו שקר, כמו המצאה. אל תגידי, את משקרת או את שקרנית, אלא את אומרת לי דברים שממש
המילה שקר והמילה לא אמת הם בסדר? כאילו מבחינתה להגיד שקר זה בסדר?
אני חושבת שאת צריכה להגיד שכן, כן, כן, כן. את יכולה להוסיף ליד זה והמצאה, אותו דבר.
המצאה.
רק שקר או המצאה או משהו, כן. ואז אני פתאום לא בטוחה אם זה באמת או לא, אם זה היה או לא, אז אני רוצה שתדעי שכל פעם שיהיו מצבים כאלה שאני לא יהיה בטוחה אם זה אמיתי או לא, אני אתקשר לברר. אם תספרי לי משהו שקשור לבית ספר, אני אתקשר למורה, או אני אתקשר למיכלי מהכיתה שלך. אני פשוט אברר את זה, כי אני לא יכולה להאמין לך, מאמי. אז רק תזכרי שאמרתי. ומאותו רגע את לא מדברת על זה יותר. ואחרי צהריים היא באה, והיא אומרת לך שקר. אחרי שבוע היא מספרת לך משהו שהיה בבית ספר. ואת אומרת לה, וואי לילוש, אני לא יודעת, אני לא יכולה להאמין לך. חכה שנייה, אני הולכת לבדוק את זה. קחי את הטלפון, תעשי כאילו את מתקשרת למיכל. מבחינתי...
לידה, שהיא תשמע שאני מדברת?
כן, את תגידי לה, אני מתקשרת למיכל, רגע לברר שבאמת ככה זה היה. לדעתי, היא תרוץ והיא תגיד לך, לא, 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 אל תתקשרי, אל תתקשרי. אני אגיד לך. אבל יכול להיות שהיא לא תעשה את זה. ואז תתקשרי למיכל ותגידי לה, מיכלי, אני רוצה רגע לבדוק. היום בבית ספר היה ככה וככה וככה וככה. וואי, יש מוזיקה. מהירה, קחו אותה על הקו, אני רוצה לגמור את השיחה הזו אחרי החדשות. דורין, תחכי, מאירה ואייל ידברו איתך, ואנחנו נמשיך אחרי החדשות.
טוב? בסדר.
חבר'ה, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ושולחו הודעות וואטסאפ ל-0547-103-70, וכאן אנחנו נמשיך לדבר על ילדים ועל שקרים, ואני גם מארח את רן כהן אהרונוב, זה יהיה מעניין. חבר'ה, אתם ב-103 FM, הפעם אני עושה את זה קצר, כי יש לי שעה מאוד עמוסה. כאן אני מיכל דליות, בשעה השנייה שלנו, אני פה, כמדי יום שישי, בין 10-12, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מי שרואה אותנו בפייסבוק, אז רואה פה מאחורי הזכוכית את מיכל קדוש, ירון זאבי ואיתי ניקסון, ומי שאחראי לשידור הוא בני שאולסקי. יש לי כאן אורח, שנייה, ניתן לו את הכבוד שלו, אבל לפני כן הבטחתי לדורין, שנמשיך בשיחה, דורין אתה לקו?
כן.
אוקיי, תראי, מה שבעצם, אני כן, אנחנו רוצים לייצר לילדה, זה, קודם כל הייתי אומרת, דיברתי פה עם האורח לפני כן, שזה נכון לתמיד, זה לתת לה איזשהו זמן אישי גם משלה. נכון, היא בת שבע, אבל היא בחורה, ויש אחים קטנים שם, אז קצת ככה לייצר מצב שאימא רואה אותה, ואימא שמה לב אליה. אבל נחזור...
כן, אנחנו עושות זמן ביחד.
אז הם, אוקיי, יופי. תראה, ילדים משקרים, כמו שאמרנו, אז את מבינה למה, מכל מיני סוגים של סיבות.
ברור.
ואני רק רוצה ללמד אותה להפסיק. כדי להפסיק, אז או, יש מצבים, או שקרים, או המצאות, שאפשר להגיד, וואי, זה לא נשמע לי, ואני עוזבת את זה. יש מצבים שאת אומרת, אני לא יודעת אם אני יכולה להאמין לך. זה קטע לא פשוט, תדעי לך, לבוא לילדה ולבדוק את הילדה אם היא אמרה אמת. אבל זה מחליף את המשפטים שהיום אומרים לילדים שהם משפטים ריקים, כמו שאמרת, אני לא אוכל לעזור לך, או לא יהיה לי בך אמון. אנחנו רוצים שהיא תפסיק לשקר. ולכן את צריכה לפעול באיזשהו אופן. לבוא ולהגיד, את ממציאה? זה לא נעים לי? אני לא אוהבת את זה? אבל עזבי, אני לא... כמו דברים קטנים, כמו למשל, היא אמרה, אני לא יודעת מאיפה זה. אז אפשר להסתכל עליה ולהגיד לה, את יודעת, פיצי, נזכרתי שאני שמתי, וזה בסך הכל נפל. ואין שום בעיה להגיד, נפל, אז הרמתי. אני מכירה אותך בתור ילדה אמיצה. זה משהו שאת יכולה לעשות. אולי גם זה...
זה דברים שקורים מולי, יש דברים שאני לא יכולה לאמת את זה, אם זה לא קרה מולי, למשל דברים שקורים בבית ספר, ואז אני אומר, אני פשוט אגיד לה, אני אתקשר לברר.
נכון, אבל תעשי את זה עם המון אהבה וזהירות. כדי לא לפגוע בכבודה יותר מדי, כי אנחנו לא הולכים פה להעליב את הילדה מאוד. אנחנו רוצות ללמד אותה, ולא דרך טראומה או דרך איזשהו שברון לב, אבל כן ללמד אותה שאני, אני לא יכולה להאמין.
פעם אחת קרה משהו בצהרון עם המדריכה של הצהרון, והיא אמרה לי, אמרתי לה, קראו לה סוזי, אני אתקשר לסוזי לברר, אמר לי, לא, 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 אני כבר אדבר איתה, אני אסתור את זה.
הילדה שלך אמרה.
כן.
אוקיי.
ואז הבנתי שאו שזה לא קרה משהו מאוד מאוד גדול.
נכון.
או שזה לא קרה בכלל.
אז א', זה מעולה. ואם דבר כזה קורה, זה לדעתי מה שהיא תעשה, אם תגידי לה, את יודעת מה, אני אתקשר, כמו שאמרתי לך לפני החדשות, אני אתקשר למיכל רק לברר אם זה נכון או לא, כדי שאני אוכל לדעת איך להתנהל. ואז היא תגיד לה, לא, 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 היא תגיד לך, לא, 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 אל תבררי, אל תבררי. את מבינה? יש סיכוי שהיא תעשה את זה. כי אני רוצה שתלמד את התוצאה של אמא, שלא יודעת אם להאמין או לא. ומה התוצאה של אמא?
זה במקום
בעייתי. כן, מבינה? ואני, אין לי ברירה, חייבת לבדוק את זה. אחרת איך אני אדע לעזור, איך אני אדע להתנהל? זה הקטע, זה מה שאני חושבת, ולעשות את זה בחוכמה.
ואם יש דברים למשל שקרו, ואני לא יכולה כל רגע לאמת משהו.
אז לא, אז לא, אז לא.
אני פשוט אתן לה להתמודד עם זה, אם זה קרה ואם זה לא קרה, כאילו...
נכון, אבל לעשות את זה, כן, אבל להגיד לה תקשיבי, נכון? אני לא יודעת מה, אני צריכה פה דוגמה כדי לדעת איך להגיב לה, אבל מה שלא קורה בנוכחותך, מה שלא קורה איתך, מה שאת לא יודעת ש...
למשל, השבוע פנתה אליי איזושהי אימא שהיא אמרה לי שהיא קיללה את הילדה שלה, ולי אומרת, אני לא קיללתי אותה. אני לא אמרתי לה שום דבר, היא כל הזמן מלשינה.
אז במקרה הזה את אומרת לה, תקשיבי מתוקה, יש פה שני אנשים שכל אחד אומר לי משהו הפוך. את יודעת מה, אני סומכת עליך שתתמודדי עם זה. ואם okay. זה באמת לא היה, אני מציעה לך אפילו ללכת לאימא ולהתעקש שזה לא היה.
כן, כן, אני כתבתי לה.
משהו כזה, מין משהו כזה.
אני אמרתי, מעבר לזה, אני לא יכולה לעשות.
כאילו. למרות שאת יודעת, נטיית ליבי זה תמיד להגיד לילדה שאני מאמינה לה, אבל ברגע שיש לי ילדה שאני יודעת שכל הזמן משקרת, כן. אז אני לא רוצה לעשות את זה, כי זה מחזק
כן,
את
ה... אני תמיד אומרת לה שאני מאמינה לה ושאני בצד שלה, אבל שאני תמיד תומכת בה. אבל לפעמים גם צריך להקשיב לצד השני, כי אולי הוא הבין משהו אחר ממה שקרה.
יכול להיות. אוקיי. זה איזושהי דרך קצת ללכת סחור סחור. את מבינה? אבל גם זה מה שיש. אז יש לך פה כמה סוגים של התנהגויות דורין שונות, במצבים שונים, וזהו, אולי אפילו להוסיף ולהגיד, את לא צריכה לחשוש להגיד לי, בקטנה. כולה בסך הכל כן. נפלה כביסה, את מבינה שאת יכולה להמעיט, תמעיטי. כן. כולה בסך הכל נפלה כביסה, מה הייתי כבר אומרת? תרימי, מבינה?
אני יכולה להגיד לך עוד מקרה אחד שקרה, שאולי תביני יותר במדויק.
אוקיי.
באותו יום שהכביסה נפלה, שזה שטויות, כן?
כן.
מי זוכר את זה בכלל? אבל קילחתי אותה באמבטיה, והיא נגעה באחד האיברים הפרטיים שלה,
כן.
והיא ריחה את היד, ואמרתי לה, ליה, זה לא נעים לי מה שעשית עכשיו, וזה לא נעים. והיא אמרה לי, אבל מה עשיתי? אבל אני לא נגעתי, ואני לא הרחתי, ולמה אתה אומרת?
תקשיבי, תראי, זה יופי של דוגמה. תראי את התמימות של הילדה אפילו שהיא בת שבע. בדיוק, בדיוק. אז תראי את התמימות של הילדה אפילו שהיא בת שבע. מול עינייך היא עשתה פעולה, ועכשיו מול עינייך היא אומרת לך, לא עשיתי. זה רק מראה עד כמה היא לא רוצה להתמודד עם התגובה שלך, של צער, של אכזבה, של להעיר לה עוד פעם ועוד פעם. אוקיי? אז ברגע שהיא אומרת, לא עשיתי, את צריכה להסתכל עליה ולהגיד לה, אהובה שלי, ראיתי שעשית, לא קרה אסון. רק אני לא אהבתי לראות את זה. ואז כן. תגיד, אבל לא עשיתי, אבל לא עשיתי, אבל לא עשיתי, אל תגיבי לזה יותר.
פעם אחת וזהו.
כן, כן. כן. תבינה? תתעקשי. ראיתי מה מזה היה מול פניי, ולא קרה אסון. לא חייבים להכחיש. יאללה, בואי כן. עכשיו תסתובבי, אני אחפוף לך את השערות.
כן, להעביר נושא וזהו,
כן.
המסר הוא עבר.
כן. אוקיי? לא עוד פעם להגיד לה, אבל שקר, אבל שקר, אבל שקר, אבל שקר. אוקיי? דברים כאלה. תקשיבי לשיחה הזאת שוב, דורין. היא תהיה אחר כך מרוכזת, אוקיי? וככה תוציאי מזה מסקנות.
יופי, תודה רבה.
בהצלחה, בהצלחה.
תודה.
אני מקווה שעזרתי. כל טוב, בבקשה. בכיף. ועכשיו, אוויר. יושב מולי רן כהן אהרונוב. הוא יושב כאן על תקן מנכ״ל ומייסד שותף של Early Starters International. אבל את רן כהן אהרונוב, אתם מכירים רובכם ושמעתם, רן הוא איש חינוך, גנן. עכשיו הוא לא רק אוהב ילדים קטנים, אלא גם מכיר ויודע את העולם שלהם מבחינת ההתפתחות של הילדים. רן הוא זה שכתב את כל סיפורי ילדי בית העץ, ואחר כך גם עשו מזה סדרה. ומזה כמה שנים עושה פעילות, נורא מרשימה דרך אגב, נכנסתי עמוק עמוק לגוגל ללמוד את זה, מתוך ההבנה של הצורך לטפל ולטפח בילדים פעוטים בעיתות משבר. רן, תעשה נכון, אהה.
נכון, אהה.
אוקיי, עיתות משבר זה עיתות מלחמה. עד כמה הזמנים כאלה של מלחמה משפיעים על הילדים בגיל הרך, לא סתם אתה קורא להם Early Starters, זה יופי של רעיון, ואיך לעזור להם? ואתה התחלת, העמותה הזאת שלך, התחלתם מאזורי מלחמה באפריקה,
כן.
הייתם בסומליה, כבר שנתיים אתם עובדים חזק מאוד באוקראינה, תכף תתקן אותי אם צריך באוקראינה, והיום, לצערנו, אתה גם עובד עם הילדים האלה שלנו.
לגמרי, צערנו.
לגמרי,
לא, לא התכוננו לעניין הזה בכלל.
כן, כן.
לא חשבנו על
חשבנו רחוק על העולם, מי אלה בדעתו שגם אנחנו נצטרך לטפל באלי סטארטרס שלנו שחווים מיטות משבר ומלחמה. אני בעצם זימנתי אותך לכאן, כי אני נחשפתי לזה שביום שני ושלישי הבא, אתם מקיימים כנס מקוון.
רציני.
בזום, רציני מאוד בזום. עם כל מיני אנשים, שהוא מכוון בעיקרון לאנשי מקצוע, כל מי שעוסק ומטפל בילדים.
אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, אנשי
חינוך.
אנשי הומניטריה, כן, כולם.
כן, כל מי שמתעסק בעצם בילדים באזורי משבר ומלחמה.
שבישראל זה היום כולם, כאילו, נגיד אם נחשוב על זה, כל אנשי החינוך פה בישראל.
נכון, בסוף נוגעים בזה.
אנחנו כולנו באזור מלחמה כרגע, נכון?
נכון, נכון. בוודאי אלה שבאו מהצפון ומהדרום.
בוודאי.
אבל גם אלה מהעורף, זה ילדים שעברו מלחמה, חלקם בקלות, נכון.
וגם מתעסקים בזה כל יום, הרי בעצם זה שיש הורים ואנשי צוות, שנמצאים עכשיו בעזה, שלא... כולנו חווינו את הטילים, כולנו,
כן, תקשיב,
את המתח שעכשיו מדברים על היום, כאילו, לא יודע מה יהיה, כאילו, חוסר ודאות, כל הצוותים החינוכיים נמצאים בו.
נכון, אתה יודע, אני עכשיו, אני והצוות שלי וכל האנשים, אנחנו עובדים עם הארגון שנקרא נפה, נפגעי פעולות איבה. בבת אחת יש שם המון אנשים, זה נקרא, זה יוצא בתוך זה. ויש לנו אלמנים, ויש לנו אלמנות, ויש לנו אפוטרופסים.
כן, נכון.
אפוטרופסים, סבא וסבתא שפתאום עכשיו מגדלים את הילדים, את הנכדים.
לגמרי,
ודוד ודודה.
מקרה אישי כזה שאני מטפל בו ממש בימים אלה.
כן, עם חוליו סיפרת לי, נכון. לא, זה לא יומן. ויש לנו ילדים, בוא נגיד בשנות ה-30 ו-40 שלהם, שאיבדו את ההורים שלהם, והם עצמם יתומים, אבל מגדלים ילדים קטנים, ומה אני אומר לילדים?
לגמרי.
תקשיב, זה...
ועוד לא דיברנו על החטופים.
כן.
ששם זה בכלל הרבה מאוד חוסר ודאות.
יאללה.
ונתקלנו בהרבה, נגיד שעבדנו באלת, זה ילדה שהסבתא שלה הייתה חטופה, וכאילו, והיא התחילה להכין לציורים, וכל מה הייתה עסוקה בזה, וזה כאילו, כן, גם ילדה צריכה להתמודד עם דבר כזה מוזר, סבתא שלי חטופה, כאילו,
משהו הזוי. ומה זה קורה, ומה זה אומר, ולהיות שם, והיא כן תבוא, והיא לא תבוא, ומתי תבוא, והיא כן תקבל, והיא לא תקבל את המכתבים, את הציורים.
לגמרי.
עושים לה מה לא עושים לה, והם שומעים קטעי, הם שומעים קטעי מידע, הם נחשפים, עוד בילדה בתשע בוודאי. אז קודם כל, רק רגע, לפני שאני ניתן ככה כמה טיפים ממש ונדבר, גם להורים, כמעט כל ההורים מגדלים היום ילדים שהם בעיתות משבר ומלחמה. זה גם בתוך הבית.
לגמרי.
רק שנייה, רק רגע, תגיד, רן, איך מגיעים, לאיפה מוצאים את הפרטים על הכנס?
אז הכנס, קודם כל, נקרא Early Childhood in Times of War. הכנס הוא באנגלית, אבל הוא גם מתורגם סימולטנית לעברית וגם לאוקראינית. זה בעצם שיתוף פעולה של ישראל אוקראינה. בהתחלה אנחנו מאוד נסענו לאוקראינה כמה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, ובאנו לעזור להם, והיום יש להם הרבה מאוד ניסיון ללמד גם אותנו. לצערם,
הם כבר שנתיים שם. כן,
למשל, כל הסיפור הזה של איך מטפלים במפונים, בעקורים, יש להם המון המון ניסיון בדבר הזה, גם לנו. אז זה נמצא גם, אפשר להכנס גם לאתר שלנו, גם לפייסבוק, לאינסטגרם.
Early Childhood.
Early Childhood in Times of War.
In Times of War.
כן.
אוקיי. תראה, בוא נדבר על שלושה דברים שהם נראים לנו כאלה, הם משמעותיים, שכל הורה אמור לדעת, כי יש לו ילדים, פעוטות, ילדים צעירים, in times of war, בזמן מלחמה. נתחיל ונדבר רגע על מה שאתה קראת לו, רצף.
כן.
נכון?
אני חושב שהדבר אולי המרכזי זה לזכור שנורא חשוב להפשיר להם את הרצף הילדי, את האפשרות להיות ילדים, גם בתוך הסיפור הזה של המלחמה, וגם אם עולים בתוך המשחק שלהם, או בדברים שהם עושים, דברים שהם קשים. מתייעצים איתי על זה שילדים נגיד משחקים שהם נחטפו על ידי מחבלים ונכנסים נורא ללחץ ההורים, כאילו אנחנו לא רוצים שישאר לי בטראומה מהדבר הזה ורוצים נורא לעצור את המשחק הזה כדי שזה, לא רגע, תאפשרו להם, תאפשרו להם.
זה הריפוי, להפך מה שהילדים עושים.
יכול להיות שהם רגע לשלוט בסיטואציה, כי יש לנו הרבה מאוד חוסר ודאות וחוסר שליטה, גם לנו כמבוגרים וגם לילדים, והדרך של הילדים לשלוט במצב,
לתת לעצמם תחושה שהם שולטים במצב,
לגמרי.
זה לשחק אותו,
בדיוק.
זה לרוץ, זה להתחבא, להתחבא זה
במחבלים,
מישהו,
להיכנס כן, לזה, כן, 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 להיות, כן, להיות המחבלים כן. בעצמם לפעמים,
כן.
כאילו, לא לפחד מהמשחק הזה בכלל. אנחנו נגיד במרחבים שלנו, יש בכל המרחבים שלנו, יש המרחבים הבטוחים שלנו שהם בכל הארץ, קמנו את זה ב-17 בתי מלון, ועכשיו אנחנו עושים את זה בעוטף עזה, בערים של העוטף, סדרות, נתיבות, וכמובן יש לנו עדיין באוקראינה ובניו יורק ובעוד מקומות. אז בכולם יש בית. בכולם יש בית מפלסטיק בתוך המרחב, כי כל המשחק סביב הסיפור הזה של בית, ילדים עזבו את הבית, הבית היה בתקפה, המון המון משחקים של טילים, ממד, הכל סביב הבית, משחק מרכזי של דמיון, ומה שיפה בזה שבאמת הם מצליחים להחזיר לעצמם את השליטה ואת הדמיון ואת היצירתיות שלהם דרך הבית הזה.
כן, ואז הם נכנסים, הם יוצאים, הם מסביב, הם בורחים, הם מתחבאים.
אנחנו זוכרים את זה בתור ילדים כשהיה את כל הסיפור הזה של חדירת מחבלים בצפון.
כן.
כולנו דמיינו איך אנחנו מפנים את הבוידן ומתחבאים בו.
נכון.
זה היה חלק מההתמודדות שלנו עם הדבר הזה, אז הילדים היום
על אחת כמה וכמה כדי לעשות סדר בעולמם. תקשיב, נעריה עכשיו המון הזקות, ילדים קטנים בגן, אני שומעת את זה גם מהיועצות שלי, שחלקן נשות חינוך, חלקן גם ננות, הילדים משחקים בגן בהזקות, הם עושים את ההזקה ורצים אחד אחרי השני, זה בדיוק המקום של לקחת קצת שליטה, והורים צריכים להבין את זה, לא לעצור את הילדים שמשחקים במלחמה.
ממש לא לעצור אותם, אפילו להגיד, ואפילו לפרק, כאילו להגיד, אני רואה את המשחק שלך, זה נורא יפה, איך אתה משחק, כאילו זה חשוב. כאילו, לא לפחד מזה בכלל, כאילו לא לפחד, אנחנו הרבה פעמים רוצים, אמרת נעריה, דיברתי עם מטפלת באיזה מעון בנעריה, השבוע שעשיתי איזה הרצאה, והיא אמרה לי, אני לא יודעת איך כאילו, אני מצד אחד רוצה להראות להם שזה רציני, מצד שני אני רוצה נורא שהם ישכחו שזה קורה, כשאני הולכת איתם לממד. אמרתי, קודם כל זה רציני, וצריכה להראות שזה רציני, ואין בעיה עם זה, ודבר שני, זה בסדר שתכנסו לממד, ותעשו משהו רגוע, ולא רגע צריכה לשמח.
לעשות להם קרנבל או מסיבה.
וכאילו לא קרה כלום, לא קרה כלום. לא, הילדים יודעים, הם מרגישים, וככל שאנחנו נהיה יותר אמיתיים איתם, ככה זה יהיה הכי נכון. וככה, אולי הדבר המרכזי, שהכנס שלנו מנסה להגיד, שדרך כלים של, זה נקרא חינוך מודע טראומה, זאת אומרת, גם הורים וגם אנשי חינוך, ככל שהם ידעו יותר איך הם מתמודדים עם טראומה, והשתמשו בכלים הרגילים, כמו הכלי הזה רגע של לתת לגיטימציה למשחק של הילדים ולהיות ילדים, יכולים להוריד את ההשפעה של הטראומה על הילדים, ולמנוע את הפוסט טראומה, שזה החשש מאוד גדול, בטח בגיל הרך, ואני חושב שזה נורא חשוב.
אז בנקודה הראשונה שלנו, המסר שלנו להורים, במיוחד ההורים שבאים מהדרום, באים מהצפון, לא חשוב גם במרכז, גם הילדים היום לפעמים גרים במרכז, זה אם הילדים משחקים במלחמה, זה טוב.
לגמרי.
ותנו להם, תניחו להם. ככה הילדים מרגישים איזושהי שליטה בחייהם, ומתעסקים בפחדים ובחששות בדברים האלה, ובעצם זה חלק מהריפוי שלהם.
לגמרי.
זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו דיברנו עליו, זה הנושא של הרגרסיות. נכון? אנחנו רואים בילדים צעירים, רואים גם לא רק בפעוטות.
גם
זה
בגדולים.
זה ילדים בני 8 שחזרו להרטיב בזמנו. עכשיו, בעצם, מה שאנחנו רוצים להגיד להורים מתוך ניסיון, זה לא להיבהל.
ממש לא להיבהל. קודם כל זה להבין שזה חלק מהדבר הזה, זאת אומרת, שמעתי קודם כל מיני שיחות שהיה לך על שינויים אצל ילדים, בטח בעיתות מלחמה, יש יש כל הזמן שינויים, חלקם הם פיזיים, באמת רגרסיות של, של גמילה מחיתולים, של הרטבות, של גמגום, של כל מיני כאלה, וחלקם באמת רגשיים, חרדות כאלה כמו, לא רוצה להיפרד מההורים, לא רוצה להיות לבד, להיצמד להורים, אפילו בתוך הבית, לא להיות רחוק מההורים, המון, המון דברים כאלה. קודם כל זה לגיטימי, זה צריך לזכור את זה.
זה צריך להבין, זה יותר, מתחשק לי להגיד שזה נורמלי, במצב הלא נורמלי הזה, זה באמת תגובות נורמליות.
נורמליות.
של התמודדות.
אני חושב שהשלב הראשון בתוך הסיפור הזה, זה רגע להכיר בזה שזה נורמלי. השלב השני, זה לשקף לילדים, שזה, אתם כהורים לא נלחצים מזה. זה בסדר, אתם מבינים שזה הסיטואציה עכשיו, שזה קורה, אז מים ברח, מחליפים, לא נלחצים מזה לחץ. בשלבים יותר בוחרים, אם זה משהו שהוא באמת חוזר על עצמו לאורך זמן, ואנחנו יודעים, מלחמה לא נגמרת, כנראה לא נגמרת עכשיו, וגם כנראה לא נגמרת, אם משהו שהוא הופך להיות ממש פתולוגי, אז צריך רגע ללכת להיכנס ללחץ.
אז בוא נטפל, בדיוק, בוא
נטפל. לא להיכנס ללחץ, אבל כן, בוא נטפל באמת.
כן.
אבל אני חושב שבשלבים הראשונים, זה קודם כל רגע להרגיע, כאילו לדעת שזה בסדר ושזה לגיטימי, וגם לא לפחד מזה, שזה יישאר כל החיים, שזה כאילו לא, החרדה הזאת היא לא בריאה.
להבין את ההקשר, ואם אנחנו חושבים שצריך לטפל, אז באמת לטפל.
וגם להגיד לילדים שאתם מבינים את ההקשר.
בדיוק.
לשקף להם את זה, שאנחנו מבינים, עכשיו יש דברים, יש מלחיצים.
זה קורה, זה מלחיץ.
אבא במילואים, אתה לא יודע מה קורה איתו, גם אם אתה בן 3, אני רוצה להגיד גם, בקשר לשיחה הקודמת ששמעתי, לפעמים אנחנו יכולים לשקף לילדים את מה שאנחנו חושבים שהם חווים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה, אם אנחנו נשקף להם בתחושות שלנו, בניסיון שלי, הרבה שנים בגן, ככל שאמרתי, נגיד לי, ילד התחיל להתפרע כי אמא שלו בהיריון, כאילו בסדר.
כן.
אז כן, להגיד, כן, אמא משתנה, אמא לא יכולה להרים אותך, כאילו אני חושב, כן. גם אם הוא בן שנתיים, אני אגיד לו את זה, ואם זה, מניסיוני, אם זה לא הדבר שבאמת מפריע לו, או מנוגע בו, אז זה יעבור לידו, ואם זה באמת הדבר ש... ופתאום זה הוא יתחבר אליו,
הכי נפשית, כן.
אז זה ירגיע אותו, כאילו הדבר הזה ירגיע אותו, כן, אם נדבר איתו על זה, אז לא לפחד, לא לפחד גם להגיד, אני רואה שקשה לך, אני רואה שהמצב הזה... זה שאבא מילואים, זה שנפלו פוטלים, זה שהייתה הזקה, זה שזה מלחיץ אותך.
ואני מוסיפה לזה, ומעבר לזה שאני רואה, אני גם נותנת לגיטימציה לרגשות, ואתה עצוב כי היית רוצה שאני ארים אותך, או אתה כועס כי היית רוצה לקבל את זה ממני, ואני לא מרשה בשלב הזה, בהחלט. כן. ואני רוצה גם לדבר על ההורים של הילדים האלה, כי בסיכומו של דבר, אם הילדים הם עדיין מלווים על ידי הורים שנמצאים, הילדים שלנו פה בישראל, יש את ההורים, אני לא רוצה לדבר על שכול, על מוות ועל אובדן, זה באמת כן. מאוד מאוד קשה, כן. אבל ההורים צריכים להבין...
דרך אגב, זה גם משהו שבסיפור הזה של הגיל, אנחנו הקמנו עכשיו באוקראינה מרחב לאבל ואובדן, לילדים יתומים מהמלחמה באוקראינה, עם ההורים, עם האימהות שלהם בעיקר, סבתא אחת, וזה גם נושא שכאילו צריך רגע לחשוב איך עוזרים לילדי הילדים הצעירים הדבר הזה, לייצר כאילו משהו, אבל זה סיפור
כן,
אחר,
זה, אני רוצה כן. להגיד כן. אוקיי, זה כן לעשות משהו עם היתומים.
כן,
אבל
לגמרי.
אבל כרגע...
ולאו שאני... דווקא פרטני, אני רוצה להגיד, לאו דווקא פרטני, בטח במקום שיש לנו קבוצה הרבה, גדולה שלי, הרבה ילדים, מאוד ילדים.
איך עושים את זה קבוצתי, זה כן. מעניין.
בטח ברמה היישובית.
אלו דברים שגם יבואו לידי ביטוי בכנס?
בטח, כן.
וואו, מעניין, כן, מעניין. ברור, אני נרשמתי, זה ברור לך, כן, ודרך זה הבאתי אותך.
זה המרחב, ההרצאה המרכזית חוץ משלי, של ויקטוריה שהקימה איתנו את המרחב הזה
באוקראינה. כי אני חוזרת רגע להורים, כי ההורים צריכים להבין שגם התפקוד שלהם אולי קצת יתערער. הם בלחץ, הם בדאגה, הם במעבר מקום, יש פה המון בעיות כלכליות, יש בעיות רגשיות מאוד מאוד גדולות, וכן, נסתכל גם בחמלה על עצמנו, ההורים צריכים לראות את עצמם, נכון שהם רוצים לעזור לילדים, אבל הם צריכים גם להבין את עצמם, נכון? ולמצוא את המשאבים של עצמם כדי להתמודד.
קודם כל, הכרה שאני, רגע, אני נמצאת במצב של חוסר ודאות, אני נמצאת בקושי מאוד גדול, אני קודם כל מכירה בזה, זה הדבר הראשון. אחרי זה אני שואל את עצמי, אוקיי, מאיפה אני מוצאת את הכוחות, ואני זוכרת שיש לי כוחות כאלה, בתוך ההכרה של הסיטואציה ובתוך הלגיטימציה, זה שקשה לי וזה בסדר שקשה לי, למצוא את הכוחות כדי לעזור לילדים, ולעזור לעצמי קודם ואחרי זה לעזור לילדים. אני סתם, אני נגיד השבוע שעבר הייתי במרחב שלנו בסדרות, ואחת האמות אמרה לי, עם הזקות אין לי בעיה, אבל אני כל הזמן מחרדה שכנסו לי מחבלים הביתה. קודם כל זה שהתחילה לדבר איתי על הדבר הזה, ורגע להגיד שזאת החרדה שלה, ושזה מלווה אותה ביום יום כל הזמן, זה נורא נורא חשוב.
נכון.
ולשאול את עצמה, אז איך זה משפיע על הילדים שלה, ואיך זה משפיע על איך שהיא מתנהלת עם הילדים שלה, ומה היא מאפשרת להם, מה היא לא מאפשרת להם. זה שיכולה רגע לבוא למרחב שלנו, נגיד בשדרות, ולהיות שם רגועה. אני גם עם הילדים, אבל אני גם יודעת שהילדים רגע לבד, ואני מאפשרת להם להיות עם...
מחשבות כאלה, זה נקרא מחשבות רודניות, ויש את זה במיוחד היום במצב הזה, ופתאום אנחנו עושים חשבון שביום ראשון זה חצי שנה למלחמה. מחשבות טורדניות הם משהו שניתן לניהול. אבל באמת, קודם כל, היא צריכה להגיד אותם. היא צריכה לדעת שזה הם, ואז היא צריכה מספיק לבטוח באנשים או במטפלים או במי שהוא חלק מהתמיכה. התמיכה זה משאבים. להגיד אותם, ואז לנהל, אז מה אני עושה כשזה קורה, אז איך אני מזיזה את זה, מה המצב שלי, מה היכולות שלי, איפה התמיכה והמשאבים שלי.
כן, איך אני נתמכת בדבר הזה, ומצד שני אני מנסה שלא לשים את החרדות שלי על הילדים. כי הרבה פעמים... קודם כל הילדים מאוד מאוד משפעים, המרחבים שלנו תמיד מההתחלה היו של הורים וילדים. אחד הדברים שראינו במלחמות זה שהמרחבים קודם כל לילדים תמיד רב גילאים, אז הילדים בגיל הרך נאבדים שם, וההורים בכלל לא מוצאים את עצמם, ואנחנו בנינו מרחבים שמראש מיועדים להורים וילדים. לפני שבועיים זה אמא מאחד המרחבים שלנו באילת התראיינה ואמרה, אני לא רק שוהה במרחב, אני נוכחת, אני פעילה במרחב, אני עושה, וזה מבחינתנו נורא נורא חשוב, כי ככל שהיא תהיה פעילה, תרגיש בנוח, תרגיש טוב, אז היא גם תצליח לא להעביר את החרדות שלה לילדים שלה.
נכון, נכון.
וגם היא תהיה יותר רגועה, אני חושב שזה גם המקום שאנחנו מנסים לעזור שם.
אז רן, אני רוצה לסכם. קודם כל, אני רוצה לספר לנשות ולאנשי חינוך, או להירשם לכנס המקוון.
ממש, ממש.
שיהיה ביום שני, מה עושים עם ילדים, מה יכולים לעשות אנשי הצוות, איך מצליחים בזמן מלחמה, שזה הזמן, אנחנו נמצאים בו כל הזמן, לתת את המענה הכי נכון לילדי הגיל הרך, כדי שלא יפתחו פוסט טראומה, וכדי שיחוו איזשהו well-being, כמה שזה נשמע מצחיק, תוך כדי המלחמה.
לגמרי.
איך אנחנו יכולים לעשות את זה לילדים.
ומטרה גם למנוע את הפוסט טראומה אחר כך, אני חושב שזה הדבר אולי המרכזי.
אוקיי, אז זהו,
אני אגיד עוד משהו על, אני אגיד, אז הכנס הוא יומיים, יום אחד קצר ויום אחד יותר ארוך, יש לנו ביום השני גם פאנל מארצות הברית, שאחד מהם נגיד ג'ודי פלפרי, שהיא הייתה היועצת של מישל אובמה. כן, וכאילו יהיה מאוד מאוד מעניין, וגם הפרספקטיבה שלהם, של ארצות הברית בכל הסיפור הזה של המלחמה, ושל משבר פליטים, ואני רוצה להגיד עוד שני דברים, אחד זה שאנחנו עדיין מחפשים, אני שאני צוות חינוכי בדרום, במרחבים שאנחנו פותחים בדרום, אז מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הרשתות החברתיות, וגם מי שרוצה לתמוך בנו, אנחנו ממש נשמח, גם דרך האתר, ואפשר...
צריך כן כספים. קיצור, זה באמת הארגון, Early Starters, מבקש לאחד כוחות ומוחות, של כל מיני מומחים בתחומי החינוך, הטיפול, בריאות הנפש, כדי בסיכומו של דבר לדעת, לשתף, להגיע לכל השיטות האלה הכי טובות.
כן, אנחנו מתכוונים להוציא מסמך מאוד גדול מהכנס, שהוא יהיה המלצות לכל מקבלי קובעי המדיניות, ואנחנו מרגישים שהם צריכים את זה.
מה עושים עם ארלי סטארטרס בגיל הרך בזמנים של מלחמה? תודה רבה, רן.
תודה רבה לך, מאוד מעניין.
תודה, שבת שלום והצלחה.
בוא תגיד שלום.
ביי.
אני לא דיברתי.
נכון.
כל דבר.
זה היה ניבי.
למה?
אוקיי. וניבי, אחר כך אני אדבר איתך בהפסקה. זה בלי עלות, נכון?
זה בלי עלות, זה חינם.
זה נרשמים בחינם. ההרשמה היא ללא עלות. תודה רבה. תודה רן. תודה ניבי. נפגש בהפסקה. ביי. זהו. האם אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות? אני יוצאת, ואחרי זה אני אחזור לדבר איתכם, אז תתקשרו ל-0552-103-103, ושלחו הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, ואל שיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי מיכל, מה נשמע?
טוב, תודה.
תודה.
עם מי אני מדברת?
עם דנה.
היי דנה, כן.
אני מתקשרת עבור הבת שלי, אני אשמח להביא לך קצת רקע קודם. בשנה וחצי האחרונים, אנחנו עברנו דירה, נכנסתי אותה לגן, הייתה בבית עם ההורים שלי, בקלינו גרים את ההורים שלי. שם היה גם איזושהי קושי, אבל עברנו אותה, התגברנו. ובארבעה חודשים האחרונים, בעלי היה במילואים, במהלך הארבעה חודשים האלו, המרכז היא קמה והחליטה שהיא לא רוצה יותר טיטולים, היא בת היום, עוד מעט היא תהיה בת 3 ביוני. אז היא מחד החליטה שהיא לא רוצה טיטולים, זרמתי איתה, בעלי עליי לא גמולה, במהלך היום הייתה גמולה לחלוטין, פיפיקה, כי כאילו כבר לא היו פספוסים לשום דבר.
באמת.
אני בהיריון מתקדם, שבוע 33, עוד מעט 4, ולאחרונה יש לנו ממש רגרסיה מטורפת, ברמה שהיא עושה פיפי, והיא גם לא אומרת, היא יכולה גם לשבת ולא להישאר, כאילו, בתוך שלולית, ולא להגיד שום דבר.
ואז את מוצאת את זה, והאם את אומרת לה, אבל למה מתוקנת? את צריכה לבוא להגיד לאמא לעשות, נכון? משהו כזה?
ניסיתי הכל. ניסיתי את כל הגישות, מה שאת רוצה. ניסיתי, מה שאת אומרת, לנסות להבין למה. אחרי זה ניסיתי להיות כמו רובוט ולא להבין, רק פשוט להחליף ולהמשיך הלאה ולחזור לאותה פעילות. ניסיתי לעשות פיפי פרט, כמו שאומרים, שום דבר לא עוזר.
כשניסית, כשעשית את זה, את כמו רובוט, ראית שהיא רטובה, אמרת לה בואי נחליף, החלפת וחזרתם לשחק. כמה זמן ניסית את זה, כמה זמן עשית את זה, עד שהבנת שזה לא עוזר?
אולי
3-4 ימים. כן, 3-4 ימים זה הרבה. תראי, בעיקרון, קודם כל זה, את מבינה שגמילת לילה היא לא מחוברת לגמילת יום, ושם יש גם איזה רפלקס, ואז זה משהו אחר. אז אנחנו מניחות לזה, בלילה יש תחתוני לילה.
נכון.
עכשיו, במשך היום, קודם כל אנחנו יודעות שפיזיולוגית המערכות של העובדות מעולה.
נכון.
הילדה יודעת להתאפק, הילדה למדה גם לחוש את התחושות האלה בגוף שלה, מתי צריכה, והיו כמה חודשים מאוד יפים של שיתוף פעולה, והיא קראה לך. נכון? היא הייתה קוראת לך ולגננת,
כן,
יש לי פיפי.
היא הייתה גם הולכת לבד.
אוקיי. איזה מתוקנת. תגידי, בעלי חזר הביתה מהמילואים?
כן, הוא חזר, ולאחרונה היא גם מדברת איתי על התינוק, כאילו, הסברנו לה שאני צריכה ללדת, היא רואה את הבטן, אבל כבר זו, אני לא נותנת לזה יותר מדי מקום, וזה בא ממנה. היא גם אומרת לי, סליחה שאני איזה, היא גם אומרת לי, עוד מעט אני אהיה קטנה, עוד מעט גם אני אהיה תינוקת.
אוי, פוש, פוש.
מדברים גם באנגלית, אז היא אומרת, יאבה בייבי, יסטמי, קצת, כאילו, כן. אני מבינה שזה קשור לזה, אבל אני כבר לא יודעת מה לעשות, כאילו,
תראי,
הידע...
אני אגיד לך בעיקרון מה כן עובד,
כן.
מה באמת עובד. מה שעובד זה שאנחנו מניחות לעניין, משחררות את זה גם אצלנו בלב, פנימה. זה לא רק שחרור חיצוני כמו לא להגיד לילדה, אלא איזושהי נקודת מוצא שלנו, שאנחנו אומרות לעצמנו, היא יודעת, היא יכולה, קרה שם משהו, ברגע שהיא אמרה, גם אני אהיה, I will be a baby, היא בעצם, היא בעצם מתנהגת חזרה כמו בייבי.
כן.
ובייבי לא אומר שום דבר. ויכול להיות שבגן אולי, מה אומרות הגננות דרך אגב?
הן אומרות שזה רגשי לחלוטין, ו...
לא, אבל מה הן אומרות? גם בגן היא לא עושה כלום, ואז הן באות ומנגבות לה? או הן באות ומחליפות?
הן מחליפות לה, לוקחות אותה לחדר החלפה, מחליפות לה, ומשחררות אותה.
הבנתי. עכשיו, צריכים לברר, אני אגיד לך מה צריך לעשות.
כן.
קודם כל להודיע לה, ש... נכון, בזמן האחרון, את עושה פיפי, אפילו לא להגיד את המילה בורח, כי פיפי לא בורח, היא עושה. את עושה פיפי. אותו דבר גם עם קאקי, היא עושה על עצמה?
לא, היא עושה רק בשירותים, קאקי.
איי, איזה מתוקה, איזה גאון הילדה.
היא עושה רק בשירותים.
לא, הילדים האלה מדהימים, תקשיבי.
אוקיי.
ותחשבי, לא, רצית להגיד עוד משהו שהוא חשוב בעינייך?
אני מאוד, שאמרת שצריך לשחרר את זה מהלב, זה מאוד קשה לי, כי אני אפילו נשברתי לפני כמה ימים ברמה ש...
כעסת עליה?
לא, אפילו, את הריון, רגשות.
כן, כן, כן. אבל דנה, לתקשיבי. הקטנה שלך, שעוד לא בת שלוש, באמת, אפרוח בינינו. נכון שפתאום רואים אותה הגדולה, הגדולה. לא, היא לא גדולה, היא עוד לא בת שלוש. היא עוד בתוך המסגרת הזה שנקרא פעוטה. אפילו עוד לא אומרים ילדה קטנה, היא פעוטה. באמת, זה שהיא מדהימה והיא מהממת והיא הורידה לבד חיתול וגם אבא שלה לא היה בבית נכון. וכל מה שהיא עברה באמת היא מדהימה אבל היא חצי תינוקת דנה זה שעכשיו תהיה לה אחות שיותר תינוקת ממנה זה לא עליה בא, זה לא משנה את הסטטוס שלה של המקום שהיא נמצאת בו מבחינה התפתחותית פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית לכן מה שהיא צריכה לשמוע זה שאת באה אליה ואת אומרת לה, פיצקי, כבר הרבה זמן, שאת עושה פיפי בלי לבקש ממני. ונכון, ניסינו ודיברנו והלכנו ועשינו, שימי לב, אל תעשי מזה עניין, תעשי את זה בכלילות. ופתאום חשבתי שאת נורא חכמה, אל תגידי את המילה גדולה. אל תגידי את המילה גדולה כי היא רוצה להיות תינוקת. ופתאום חשבתי על זה שאני לא צריכה להגיד לך הרבה פעמים, שאת חכמה. ואת גם מבינה. ואני בגלל זה לא, אנחנו לא מדברים על זה יותר. גם לא אני, גם לא הגננת, גם לא האבא, גם לא סבתא.
נכון.
כשאת תרצי לבקש ממני, תגידי לי, או כשאת תרצי ללכת לבד, תלכי לבד. או תגידי לי, ואני אלך איתך. ואם לא, ואני אראה שעשית פיפי בתחתונים, נחליף. זה יהיה הפעם האחרונה, שאת תדברי עם הילדה על הנושא של פיפי. עכשיו, 10 דקות אחרי זה היא תשתין על עצמה.
כן.
ברגע שאת רואה את זה, את אומרת לה, רוצי מאמי תביאי תחתונים, אני מביאה סמרטוט בינתיים. או, אני מביאה מגבת, רוצי מאמי תביאי מגבת, שימי על הספה, אני הולכת להביא תחתונים, נחליף. זה השיח היחיד שיהיה סביב העניין הזה, אפילו המילה פיפי לא צריכה לצאת לכם מהפה. מה שצריך לקרות כאן, זה שכל מה שקורה מסביב, כל הדיבור על הדבר הזה זאת הפעלת לחץ. הילדה המתוקה והחכמה הזאת יודעת, באופן לא מודע, יודעת שמופעל עליה לחץ, יודעת שכולם רוצים שהיא תעשה בשירותים. יודעת, וזה העניין הזה, ברגע שאני הולכת אחורנית לגמרי ואני אומרת לה, נגמר הסיפור. זה יקרה מתי שתחליטי. הרי בינינו, דנה, מתי זה יקרה? כשהיא תחליט.
נכון, כמו שהיא החליטה להוריד.
יפה, אני לא יכולה לגרום לזה כלום לעשות. לכן אני יכולה להוריד משם את כל הלחץ, את כל האכזבה, את כל השיח, את כל הדבר הזה. בואי ננקה את השולחן לגמרי. ניתן לילדה שקט, ניתן גם לנו שקט. דנה, יש עוד חודשיים בערך עד הלידה שלך. וגם אם הלידה תגיע, אנחנו לא מחזירים לחיתול. את רוצה להחזיר לחיתול דרך אגב?
לא, אני לא רוצה, אבל היא בהתחלה אמרה שהיא רוצה, ואחרי זה אמרה שהיא לא רוצה.
יפה. ותגידי לה, ובגלל שאת עוד מעט בת שלוש, ואת גם לא רוצה חיתול, ואת צודקת, תגידי לה, ואת צודקת, אנחנו מחכים בסבלנות. שתרגיש את הדקדוק בבטן שיש לך פיפי, ותחי לעשות. את מחליטה. שימי לב, אני נותנת לה את התחושה של השליטה. את מחליטה. את קובעת איפה את עושה פיפי. יותר כדאי לעשות פיפי בשירותים, אבל את מחליטה. ואם תחליטי לא לעשות בשירותים, ואני אראה שאת רטובה, נחליף. זה הכל.
זה יכול לקחת גם חודשים הדבר הזה, לא?
נכון, אבל לדעתי, אם זה העניין, זה ייקח עניין של כמה ימים. 6, 7. אבל אני רוצה להגיד לך, דנה, באמת, הקסם עובד כשהוא עובד עלינו, אצלנו קודם כל. אנחנו הברומטר של הילדה הזאת, דנה. ואת צריכה, בלב שלם, לדעת שכשהיא תרצה, היא תלך לשירותים. אני רק צריכה לייצר שם תנאים שזה יקרה. והתנאים הם לב שלם, חוסר דאגה, לא עצבנות, לא לשוחח על הדבר הזה, לחכות שהילדה תחליט.
אוקיי. אני יכולה לשאול עוד שאלה קטנה?
כן.
יש גם עניין של עוננות. בכללי שהבנתי שזה הגיל שהם מגלים את עצמה,
ורק
זה לא משהו שהוא מיני.
מתי היא עושה את זה?
היא עושה את זה, קודם כל לפני שנה, בקבוע, מבחינתי זה לא מפריע לי, שתעשה מה שהיא רוצה, זה בפרטיות שלה, בחדר שלה, הכל בסדר. אבל זה גם קורה בגן, לפני שנה, וגם הגננת מדווחת שזה קורה לפעמים ולעיתים שהיא לא מרוצה ממשהו,
כן,
או שהיא לא,
כן,
לא מוצאת את עצמה, כן. זה תיאום עם ויסות תחושי. אנחנו בתהליך של התפתחות הילד, מחכה שהפסיכולוגית תחזור אליי, ואף אחד לא חוסר
עליי כמובן. טוב, זה ייקח זמן. תראי, בגיל, אנחנו קוראים לזה עוננות, כי אין לנו מילה אחרת.
נכון.
במקום להגיד, היא מתעסקת עם הפוט. נכון? היא נוגעת לעצמה בפוט, בווגינה, בנרתיק, איך שרוצים. העניין הוא שהילדות והילדים, גם הבנים, בנים המון מתעסקים עם הפין שלהם, הילדים מגלים שהמגע שם מאוד נעים. מאוד נעים. דרך אגב, יש ילדים שלא עושים את זה בפוט, עושים את זה בתנוך של האוזן. זה אותו מקום, זה אותו דבר.
סטימוליישן, כן, אני מבינה.
בדיוק, עכשיו, מה שקורה ברגעים, הרי היא לא עושה את זה מודע, ברגעים שהגוף שלה, המוח שלה, הנשמה שלה, רוצה להירגע, היא יודעת היום, מסיון שלה, יודע מה מרגיע אותה. נגיעות בפות. יש שם המון המון נימי דם, מובילי דם, וכשהיא נוגעת שם, זה מאוד מרגיע אותה. ולכן לפני השינה גם בגן, לפני השינה גם בבית, וגם כשהיא פתאום מתוסכלת בגן, היא הולכת למקום שמרגיע אותה. זה בדיוק כמו שאם היא הייתה מוצצת, היא הייתה רצה למגירה ומוציאה את המוצץ. אותו דבר. עכשיו, אין מה לדבר איתה על זה. דיבורים זה לא דבר שגורם לילדים לשנות התנהגות. אין מה. אם זה נורא מפריע לגננת, עכשיו, ברגע שהיא עושה את זה בערנות, לבוא אליה ולהגיד לה, להוציא לה את היד, להגיד לה, את רוצה רק רגע ללכת לשטוף פנים? את רוצה לבוא
אליה? להוציא לה את היד, ממש ככה?
כן, להגיד לה מהיום, כשאת, בגלל שמתי אנחנו נוגעים בפוט שלנו, רק, במקומות מאוד אישיים, פרטיים, אוקיי? זה לא משהו שעושים אותו בחברה. ולכן מהיום, כשאת, היד שלך תלך לפות, ואת תגיע לעצמך בפות, אני אבוא, אני אוציא לך את היד, ואני אשאל אותך אם את רוצה, במקום זה ללכת רגע ולשתות. את מבינה, אני רוצה, כי היא עשתה את זה ברגע של לחץ, כעס, עצב, תסכול, כל הרגשות האלה הלא נעימים, שהייתה צריכה להרגיע את עצמה. ככה זה עובד. אוקיי? לקראת שינה, בגן או בבית, זה כבר גם הרגל. ואם את רוצה להחליף אותו בהרגל אחר, אז אפשר לתת לה חיה עם, או בובה עם הרבה שערות, או עם ליטוף מאוד נעים, והילדה תעביר את הדבר הזה לידיים. אפשר להגיד לה, הגננת יכולה לבוא ולהגיד לה בגן, גם, כי יש פה הרבה ילדים, ואין פה מרחב פרטי ואישי, בגן בואי תרגיע את עצמך מתוקונת עם זה, ולתת לה משהו סעיר או משהו רך, תלוי מה היא אוהבת יותר. שהאצבעות שלה התעסקו סביב הדבר הזה. אותו דבר גם בגן. להגיד לה, בגלל שעושים את זה רק במקום אישי ופרטי, כי זה הגוף הפרטי שלך, נכון מאמוש? אז בגן אני אפסיק אותך, אבל במקום זה אפשר לעשות דברים אחרים, בואי נחשוב מה.
השאלה אם לעשות את שתי הדברים במקביל, או קודם כל להתעסק בגן, בגמילה, שוב פעם, או...
האם לעשות את זה במקביל, כשני הדברים האלה?
כן.
כן. כן. אני חושבת שכן. תראי, זה גננת, זה נורא מפריע לגננת?
לא, היא לא, זה לא נורא מפריע לגננת, אבל לי, אתה יודע, לפעמים דיברתם ברגעים שזה לא מתאים, כאילו.
נכון. אז לכן, אז אפשר להגיד לה. אפשר להגיד לה. אני יכולה לנסות ולכרוך את שני הדברים ביחד, אבל אני דווקא הייתי, דווקא אם אני כן קושרת אותם ביחד, אני רוצה לשחרר את הילדה מהנושא של הפיפי ולהגיד לה לא מדברים על זה יותר. זה נון אישו מבחינתי.
אוקיי.
שמי, את בהיריון, היא מרגישה, היא בלחץ, היא גוזלית קטנה. אז בואי נעשה מזה נון אישו. האמת, זה באמת נון אישו. גם הפיפי, הרי לא תגיע עם זה לכיתה א'. וגם ההתעסקות עם הנרתיק, עם הפוט. אז בואי תגידי לה שמה, שחררי את הנושא של הפיפי, אנחנו רק מחליפות, לא מדברים על זה יותר, שחררי את זה גם בגן, תגידי לה, אין, עשיתי לה את המונולוג של השחרור, מהיום גמרנו, היא לא עושה יותר כלום, וכן, ותגידי לה גם...
כמו שאמרת, להגיד לה שהיא מחליטה מתי היא עושה,
ומעכשיו אנחנו לא מדברים. לא, היא מחליטה מתי, מה, בפיפי? לא, היא מחליטה כשהיא הולכת לשירותים, זאת החלטה שלך, את תחליטי מתי את רוצה, תלכי לך לשירותים, את קובעת, את מחליטה, אם את תעשי לא בשירותים, אנחנו מחליפות זה הכל, ולא מדברים על זה יותר, באמת, זה צריך אצלנו בלב להפסיך להיות נען אישו, כדי לשחרר את הילד מהלחץ.
כן.
בהצלחה, ודברי איתי עוד שבועיים, שלושה, דנה.
אני אתקשר, תודה רבה לכם, אני מעריכה מאוד, ושיהיה לכם שבת שלום, תודה לכולם.
אוקיי, אני צריכה לצאת לפרסומות? לא, הנה, יש לי, בואו נראה, משהו קטן, בואו ננסה לענות למישהו שמחכה. אם יהיה לי תשובה, טק, קצרה. יש לנו אותו? שלום.
היי, שלום.
אלן, בואי תהיה קצרה, ואז גם אני אהיה קצרה.
אז אני מדברת על הבן הבכור שלי, הוא בן 6.5, והנושא שבעצם אנחנו מתקשים איתו זה החוסר שביעות רצון שלו. אני אתן לך דוגמה קטנה שתביני פחות או יותר. דוגמה, אנחנו הולכים לסבתא, הוא מאוד נהנה, משחק, כיף לו, אנחנו נכנסים לאוטו, יאללה, איזה מאפן היה, היה משעמם, סתם, בכלל לא היה כיף, חבל שבאנו.
אוקיי. בואי תראי, אני אגיד לך מה לעשות. עכשיו, זה, התגובה הזאת שלו גוררת התייחסות. למה? איזה כיף? למה? 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 למה אתה אומר? היה נורא כיף, היה נורא נהדר. ההתייחסות היא זאת שמזינה את המשך ההתנהגות שלו. לכן, תודי לו. איזה יום. אתה יודע, לפעמים אנחנו עושים דברים נורא כיפים, ואחרי זה אתה לא זוכר ואתה מתלונן עליהם. ותמיד אני הייתי אומרת, אבל לא, אבל לא, והייתי מנסה להצדיק, והייתי מנסה להסביר, וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת שאני לא צריכה. אני חושבת שאני לא צריכה, אתה אולי לבד תזכור את זה, ולכן מהיום, אם תהיה לו שבע רצון ותתלונן, אני אגיד לך, שאין מה לעשות, כל אחד מאיתנו מרגיש מה שהוא מרגיש. אמרת את זה, וזהו זה. אחר כך אתם הלכים אחרי צהריים לגינה, חוזרים הביתה, ואומר, היה נורא, נורא לא נהניתי.
כן.
אז תגידי לו, חבל. וזהו. זהו. תלמדי לא לעשות סיפור מהתלונות שלו, כי זה הפך להיות טקטיקה שלגרום לך להתעסק בעניין. אם את כן חושבת שהיה לו כיף, בואי תהפכי את הטקטיקה הזאת שלו ללא נושאת לו רווחים. אני לא מתעלמת מהילד. אם הוא מתלונן ואומר, היה זה, היה זה, היה זה, והיה זה, תגידי לו, וואי, חבל. או פעם אחרת תגידי, טוב, מזל, לפחות אני נהניתי, אני מצטערת שאתה לא. כזה, שימי לב, קטן. אני לא מתעלמת ילד בן 6.5, אבל אני יותר לא עושה עניין מהדבר שעד היום עשיתי ממנו עניין.
כזה בעצם מה שמזין את זה?
כן, כן.
אוקיי, יש לנו עוד שנייה או שנגמר?
יש מוזיקה, אני קשה לי להאמין, אבל יש למאירה, דברי עם מאירה, מאירה תיקח את השיחה, אייל, והם ידברו איתך, נתכנן את זה לשבוע הבא.
תודה מיכל, תודה לכל.
בבקשה יקירה, בבקשה, שבת שלום. ותודה רבה לכם כולכם, גם למאירה פרץ ואייל פרנק שערכו והפיקו, מיכל קדוש, ירון זהבי ואיתי ניקסון על הדיגיטל והפייסבוק לייב, בני שאולסקי שיושב פה איתי שעתיים כבר. תודה רבה לכם, כתמיד. שאתם מתקשרים, נותנים אמון ומקשיבים. תישארו פה ב-103 FM, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור רפי קרסו, ואחר כך גם רבקה מיכאלי. כל טוב, שבת שלום לכולם. אני מאחלת לכם שבת נעימה, והרבה אהבה. נשתמע בשבוע הבא.